הבוקר היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, 5 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, יום חמישי, 19 בינואר, שרון דודוביץ', בוקר טוב לך.
בוקר טוב לך.
מה ענייני?
בוקר שמח לך.
תודה רבה, תודה.
אם רק המאזינים היו יכולים לראות את זיו פניך הבוקר. אם רק הם יכלו לראות את החיוך הרחב שאיתו הגעת לכאן, שאיתו אתה פותח את המיקרופון. הם היו בטח נדבקים בחיוך הזה.
הלוואי, מה אני אגיד לך? זה מסוג החיוכים האלה שבסדרות אמריקאיות, כאילו מישהו מגיע לעבודה עם כזה חיוך, ואז כולם אומרים לו, you had sex last night, או משהו כזה.
זה באזור הזה. זאת אומרת, אני אתן לך את ההקדמה, ואז משם אתה תמשיך.
אני רק, סליחה, רוצה לומר, בכוכבית, לא מדובר על הכרעת בגץ נגד דרעי, כן? על משהו אחר.
לא. אתה בטוח שזה לא בגלל זה?
לא.
לא. תשמע, המדינה בלהבות, אוקיי, אנחנו בפתחה של מלחמת אזרחים. הקץ הדמוקרטיה פה, אנחנו כבר עומדים על סיפו של תאום. ואתה מאושר הבוקר. זאת אומרת, אתה לא
מנותק
לגמרי בגלל שהקבוצה שלך, שאתה כל כך אוהד, זכתה אתמול בגביע הטוטו. מכבי נתניה ניצחה בפנדלים את הפועל באר שבע, ותואר, מה הראשון מזה 40 שנה?
תואר ראשון בליגה בכירה מזה 40 שנה, היה ב-2005 נדמה לי גביע הטוטו של הלאומית.
שזה
שנתניה הייתה בליגה שנייה, זכת בגביע הטוטו.
כמו שאני ואתה נעשה, נלך לטורניר את העבודה, ליגה למקומות עבודה.
לפעמים כשחבר'ה משחקים בשכונה, ואז אימא של מישהו קוראת לו לארוחת ערב, זה משחק
כזה
דרמטי יותר, חשוב יותר. לא, ברצינות, נכון, זאת לא אליפות, ונכון, זה לא גביע, זה לא גביע המדינה, זה גביע הטוטו, שהיה מכונה פעם גביע השוקו, ובשנים האחרונות, אבל הוא מאוד השתדרג המפעל הזה, זה צריך לומר, ובכל פעם שיש גמר, אז האצטדיון מלא, אתה יודע אם זה מכבי חיפה,
לא, וגם קבוצות גדולות זוכות, אבל אני, אתה יודע, למאזינים שאולי לא בקיאים, אז אני אנסה להסביר, אוקיי, אני אתן רפרנסים. אם יש את טקס פרסי האוסקר, ומתחת לזה יש את גלובוס הזהב, ועד יש את פרסי המבקרים, אז גביע הטוטו זה גילדת השחקנים.
סקרין אקטורס גילד, אתה יודע מה?
נגיד, אם יש גרמי, ואז יש טקס פרסי ה-MTV, ויש את הבריץ אוורד, שזה של בריטניה, ואז יש את פרסי אקום, אז גביע הטוטו זה הפרסים של מפעל הפייס.
אוקיי.
אוקיי, אז
אני זורם אותך.
ובכל זאת אתה מאושר.
אם יש שר הביטחון, ויש שרת התחבורה, ויש שרה במשרד ראש הממשלה, אז זה מאי גולן.
זכית אתמול במאי גולן, ובכל זאת אתה מאושר.
אני מאושר כי, אתה יודע, זה שמחת עניים. כשאתה הולך במדבר 40 שנה, כמה שזה מקביל להיסטוריה של עם ישראל, ואתה לא חווה שום זכייה בשום דבר. שתשמע, אני אוהד מכבי נתניה, באמת, 43 שנים.
מהימים היפים, מהימים היפים של נתניה.
כן, מ-79, אני זוכר שהתחלתי כאילו להתעסק בכדורגל. אבא שלי היה אוהד מכבי תל אביב, אז אתה יודע, בשביל המרד בגיל 6,
מרד נעורים,
וגם היא הייתה הקבוצה הכי טובה, אז בואי, ילדים קטנים שנכנסים, אני בכלל גדלתי בקריית אונו, הפועל קריית אונו כיכבה שנים בליגה א' דרום, אבל זה לא קבוצה עם תארים, כן? נסעתי עיניי אל מכבי נתניה הגדולה של סוף ה-70, תחילת שנות ה-80, ואז, אתה יודע, זה נצרב, אי אפשר כמובן להחליף או לשנות או לעדכן, ומאז 1982, שבעונה של 82-3 הייתה אליפות האחרונה, לא היה שום תואר משמעותי. עכשיו, שוב אני אומר, ברור שזה גביע טוטו וזה לא אליפות, כן? אבל עדיין מצאתי את עצמי, לא הייתי במשחק אתמול, הייתי בעבודה, בעבודת הערב שלי, יושב מול המסך הקטנצ'יק, עם עיניים מצועפות ודומות.
אני ראיתי סטטוסים של אוהדי מכבי נתניה שכתבו בכנות שהם היו עם דמעות, היו באמת עם דמעות, וזה מדהים מה ש... אני הראשון שקדם את זה, ומה שספורט ומה שכדורגל עושה, אפילו ברמות הכי קטנות, כי באמת העניין הזה של מרחק הזמן, העניין של להרגיש שאתה המנצח, לא משנה באיזה מה, באיזושהי תחרות קטנה או גדולה, וגם ניצחת קבוצה גדולה, הפועל באר שבע, יש בזה משהו מאוד מאוד משחרר.
כן, 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 זה... אתה יודע, גם היה שם סיפור דרמטי, כי בדקה ה-97 נפסק פנדל לזכות מכבי נתניה, שכמובן הוחמץ. עכשיו, אני גם אמרתי לכל מי שהיה לידי...
שזה בחוץ.
100% זה בחוץ, 100%... אין סיכוי, כאילו, זה לא הדרך שבה מכבי נתניה צועדת לנצח בדקה ה-97 ולזכות בתואר. זה שהם לקחו את הפנדלים בסופו של דבר, זה באמת נס, נס גלוי, כמו שנוהגים לומר. ואני... אתה יודע, גם ישבתי וכל כך שמחתי, ואתה יודע, זה שמחה שמציפה אותך כזה מבפנים, כי זה יושב על כל כך הרבה שנים של חוסר, ובאמת זה לזיכרונות ילדות, ואכזבות ילדות, ואז בגרות, ואז כל עליות וירידות ואכזבה. אתה כבר רגיל להיות בצד הזה, שלעולם לא זוכה בכלום. וזה גם הופך להיות חלק מהאופי, אני חושב, של, אתה יודע, לאהוב את הדרך בשביל הדרך, אבל לא מגיעים לשום מקום בסופו של דבר.
להתאהב בלוזריות.
אבל זה לוזריות שמחה כזאת, זה לא לוזריות מתלוננת, נגיד, כמו עדי הפועל תל אביב כזאת.
שצם אפשר להבין, כי הם היו הרבה שנים כן למעלה, והכל הצליחה, זה פשוט...
והתארים שם עדיין טריים יחסית. אבל פה אתה כבר גדל בתוך הדבר של כדורגל שמח, כיפי, DNA נורא כאילו לטיני כזה של נתניה, ובלי, אבל אתה חוזר הביתה בלי כלום בסוף. אתה יודע, ועוד מול הפועל באר שבע שבכלל יש שם
יריבות,
שבמשחק ירידה ב-2013 שנתנו לנו 3, אני הייתי שם, גם חזרתי לא במצב, אבל בקיצור, זה היה זה, ואז אני, אתה יודע, שנייה, אתה עובר קומה אחת למעלה בראש, אתה אומר, איך יכול להיות? מה לא תקין שאני באמת בן אדם, בן 49, יושב בעבודה שלו בז'קט מחויית, ו...
נתת צרכה? הייתה צרכה?
הייתה, בהחמצה של הפנדל, צעקתי כזה מין, לא! שבאו אנשים ממשרדים סמוכים לראות מה קרה.
לא הבינו מה קורה.
כן, ואז... אחרי זה השמחה, באמת הייתי על הרצפה, יושבתי על הרצפה, כאילו, אתה יודע, על הברכיים כזה, נפלתי מה...
יו.
ואיך, מה זה הדבר הזה? כאילו, ההזדהות הזאת, עם מה, הרי לא אני שיחקתי, לא, אתה יודע, השחקנים באמת כבר כאילו שני דורות...
אין להם מושג מה זה נתניה שאתה...
הם לא היו, כן, כשהם ילדים של ההורים של, אתה יודע, לא יודע, זה כל כך... החיבור הרגשי באהדת ספורט הוא באמת לפעמים נותן לך יותר תוכן ועומק ומשמעות וכוונה מאשר אפילו המשחק עצמו.
וזה על אחת כמה וכמה דווקא, אתה יודע מה, על רקע העיסוק שלך ועל רקע גם כל מה שקורה וכאילו זה שאתה בורח לשם וטוב, אבל יש, אתה יודע, בכל יום יש משהו שמח ויש משהו עצוב מהילדות, ואתמול היה גם משהו עצוב.
מה?
אפרופו הילדות שלך, לונה גל נסגר.
כן, כן.
זאת אומרת,
כן,
מה
כן.
זה נסגר? נסגר כבר לפני שנים.
הילדות של כולנו, כן.
בדיוק. זה אפילו,
כמו
אפילו...
אלור עזריה, שהוא...
הלונה גל
הוא הילד של כולנו, הוא הילד שבכולנו.
הלונה גל שהיה מקום עלייה לרגל מאמצע שנות ה-80, גם אני שצד רחוק ממך בגיל, גם אני חוויתי את זה כמובן כילד, ונסענו לשם בכינרת, עברתי לשם לפני חצי שנה, וזה היה חורבה, כאילו ראו,
הוא כבר שנתיים סגור,
ראו איזה מגלשה אדומה כאילו שעדיין עומדת על צידה או משהו כזה, סגור שנתיים, כבר לא רלוונטי כמה וכמה שנים, בטח עם כל למתקני מים החדשים ופרקי שעשורים למיניהם. וראיתי אתמול ברשת מלא מלא סרטונים של פרסומות אז, ואפילו בכתבות בחדשות שהיו בתאגיד אלו, וכאילו זה צובט בלב, למרות שמצד שני זה קורה למטרה טובה. אבל זה חלק מה...
אתה יודע, זה דווקא סמלי מאוד שהפארק הזה, שהוא היה הדבר הכי עממי, אבל כאילו בגבוה של הכיף, מפנה את מקומו לטובת מלון יוקרה. בוטיק כזה עם בריכה וכל וילה.
כמו שיהיה לזוגות ויהיה למשפחה, אבל אתה יודע, זה נותן תעסוקה שם.
כן, כן, בואו, אנחנו לא באיזה עולם נאיבי, רומנטי. יש כלכלה, יש כסף, אם זה קרקע פרטית, או שקיבלה איזה מכרז לבנות, מה לעשות? ואלו נגל נסגר בגלל חוסר רווחיות או תפעול.
חוסר עניין לציבור.
כן, בסדר, החיים מתקדמים, אבל עדיין אפשר שנייה לעצור ולהביט בנוסטלגיה נעימה וסנטימנטלית על המקום הזה שבמדינת ישראל של שנות ה-80, ואגב, אתה ילד של שנות ה-90, ואתמול גם דיברתי, הכתבת שלנו בחדשות 13 שסיקרה את זה, היא ילדה של שנות ה-2000. היא אמרה, גם אני הייתי בלונה גל.
עדיין לא עברה לי עמית 2000.
זה היה מקום, אני בתור ילד, אם רק הייתי שומע שנוסעים ללונה גל, או אם עוברים בצפון, אז בואו נלך ללונה גל. זה היה הרפתקה, זה היה באמת אמריקה, זה היה... איזה משהו נורא מסעיר כזה. בסדר, זה שהיית מחכה שעות בתור יחף בתוך שכלה של כל המגעילים שעמדו לפניך בתור וכאלה שהעיפו אותך אחורה גם.
אני מדמיין שאתמול כשבאו הטרקטורים עמד איזה ילד בן 16, שם רגל על כיסא ולא נתן לטרקטור לעבור עד שהטרקטור השני יגיע לסיום.
וכן, ותמיד היה שם איכשהו מכות, ובאבובים האנשים היו עוצרים באמצע המסלול.
ואומרים לו, תתקדם, תתקדם, למה אנחנו צריכים את האבוב? מה זה, אנחנו מחכים בתורן את האבוב?
ובגלשנים הקטנים, איך קראו לזה, קמיקזה?
כן, כשהיית בסוף קופץ קדימה.
איך אסון לא נגרם שם? ואתה יודע מה, אולי אפילו נגרם שם, אבל זה מהדברים האלה ש... אנשים היו ממשיכים לפעמים עד מחוץ לבריכה.
אני כשהייתי, הייתי עם בני דודים והייתי קטן, אבל גבוה בגובה, וכל פעם ניסו להגניב אותי. לא, לא, הוא מעל גיל 12, והייתי בן 6, 7. לא, לא, הוא מעל גיל 12, אז פעם אחת זה הצליח, כמה פעמים זה לא הצליח. אבל זה כאילו צובט, העניין הזה של נוסטלגיה. כאילו שעושים לך את הנוסטלגיה, אבל שום דבר לא השתנה.
כי זה באמת שייך לישראל של פעם, דווקא, ובטח עוד נדבר על דרי בהמשך.
נדבר תכף על ישראל של היום.
דווקא כי המוקדים שהם היו קונצנזוס או מאחדים או הדברים האלה שכולם עשו אותם, הם הולכים ומתפרקים ונעלמים מהחיים שלנו כחברה, כאנשים במדינה הזאת. אז כל מיני מוקדים כאלה, צמתים כאלה, כמו למשל לונה גל, היה פארק מים אחד, עזוב שפעים ואשקלונה וזה, הם באו אחר כך, אבל פארק מים זה היה לונה גל, וכולם הלכו ללונה גל. אז אני מניח שכן, זה איזשהו מכנה משותף קולקטיבי של המון 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 אנשים, וזה גם מסמל משהו ביום כזה שהמדינה ומוסדותיה על סף פירוק, שהדברים הקטנים האלה שעוד איכשהו היו דבק חברתי, הם גם מתמוססים.
עתידו של בית המשפט העליון כעתיד הלונה גל. הטרקטורים כבר מחכים בחוץ.
טייפון בא על בית המשפט העליון, וקמיקזה בשם יריב לוין הוא זה שיחריב אותו. בוא נעשה,
יאללה,
היום ספשייל שירים ישראלים משנות ה-80. אוקיי?
אתה מה שנקרא על ראש הגנב בוער הכובע.
בדיוק. פרץ לדלת פתוחה.
בדיוק.
התכוונת.
גם. לא, גם וגם. יותר נכון, יותר מתאים. לא, פשוט לא רציתי, אתה יודע, שזה יתקשר לדרי וכאלה דברים.
עם ההתפרצות.
כן, כן, לא נעים לי.
זה תיק אחד שאין לו.
וואו, איזה כיף יהיה.
בוא נבקש ממאזינים שהתקשרו ויספרו לנו מה הדבר הגדול והמשמח שקרה להם ממש, אולי השבוע, אולי ממש ממש לאחרונה.
חוץ מזכייה של מכבי נתניה.
בגביע הטוטו, ברור.
אבל משהו שאתה יודע שכאילו גרם להם לשכוח מההווה, או לשכוח מהצרות של היום יום, משהו שבאמת אולי הגיע בהפתעה, או שהיה צפוי, משהו שהוא
המון
גדול.
המון זמן וקרה, אבל דברים שעשו אתכם מאושרים, גדולים ודרמטיים, דברים, אולי השבוע זה ממש שהסתיים, אולי לפני שבוע, חודש, אבל דברים טריים שעדיין הרגש טרי, דברים שעשו אתכם מאושרים, משמעותיים, גדולים, 1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99, אולי תזכו ב-900 שקלים לקניות באופטיקנה, אפשר לשלוח אלינו גם בוואטסאפ, 054-999-43-99. נועה, בוקר טוב.
בוקר אור.
היי נועה, מה נשמע?
מצוין, מה שלומכם?
בסדר גמור, איך הדיבורית?
טובה, לא רע.
לא, אני אומר, מאיפה הדיבורית הטובה הזו?
זה בלתי אינט כאילו...
אני מחפשת בדיוק מקום בכל מקרה לעצור.
לא, בסדר, עובד בסדר, את יכולה להמשיך לנסוע. נועה, קבלי 300 שקלים לאופטיקנה, קולקציה חדשה של משקפי קטליה, עכשיו באופטיקנה, שני זוגות משקפי ראייה, רק ב-599 שקלים, כולל מסגרת ועדשות, כפוף לתקנון. ספרי נועה, מה הדבר שעשה אותך מאושרת השבוע?
טוב, אז זה למעשה לא קרה השבוע, זה קרה לפני חודשיים.
אוקיי.
הרקע הוא שיש לי מניסויים קודמים של אבא שלי, אחות, בת 35, שבעצם יצרנו קשר לראשונה אחת עם השנייה לפני 6 שנים, ולפני חודשיים במסגרת נסיעה שהיא חיה בחול, בקנדה, ואני בזמן הזה התחתנתי בארץ ונולדה לי ילדה, ולה נולדה ילדה בקנדה שהיא גדולה מהבת שלי בחודש, ובמסגרת נסיעה שעשינו לארצות הברית לפגוש משפחה של בעלי, החלטנו להרים את הכפפה. ולפני חודשיים נפגשנו לראשונה כשהיא בת 35 ואני בת 32. וזה רגע שהוא מעבר לשמחה מבחינתי, זה המפגש גם עם בעלה וגם בעצם בנות הדודות, הבנות.
רגע, אבל הייתם בקשר שש שנים רק. רק לפני שש שנים נודע לך שיש אותה?
אני עצרתי איתה קשר לפני שש שנים דרך הפייסבוק.
מתי נודע לך שיש לך אחות אבל מנישואין הקודמים של אביך?
בשלב יחסית מאוחר בחיים, אני חושבת שהייתי בכיתה ד' או ה', משהו כזה. וזה מין כזה סטטוס קבוע, אתה יודע, זה לא, זה רחוק מעין, רחוק מהלב, זה לא משהו שאתה מכיר, אז גם הייתה לי איזושהי קנאה, אני חושבת, כשסיפרו לי פעם ראשונה, מה זאת אומרת, יש עוד בת, היא גם יותר גדולה ממני. אז הייתה מין הדחקה כזאת, אבל עם השנים הבנתי שמשהו חסר.
וואי, היית בקשר כל השנים?
סליחה?
הוא היה איתה בקשר כל השנים, אבא שלך?
אבא לא, זה סיפור קצת מורכב לצערי.
והיא גדלה בקנדה או שהיא עברה בתור מבוגרת לקנדה?
היא עברה אחרי הצבא לקנדה וחיה שם, וזהו, כאילו לא ידעתי שהיא קיימת, היא ידעה שאני קיימת, אף אחת לא רצתה כנראה להעיק אחת על השנייה, ככה גילינו בדיעבד.
גם מבחינתה אני מתאר לעצמי שזאת חוויה אפילו אולי קצת יותר קשה, כי היא הילדה שננטשה על ידי אבא שלך והוא...
יש בזה משהו, כן, אבל המפגש עצמו היה משמח, פגשתי גם את אמא שלה ופגשתי את אחותה שהיא מנישואים שניים של אמא שלה. היה באמת רגע מאוד, היינו שם כמה ימים והיינו בעיר די משעממת בקנדה, והיה לנו...
איפה?
בניגוד לקנדה בכלל, שכלל, כן.
כן, היה פשוט מדהים, באמת.
וזה הרגיש, על הרגע הראשון שאת בעצם נפגשת עם משפחה? היה משהו מוזר בהתחלה?
היה בהתחלה משהו מוזר, כי זה הרגיש שכל אחת קצת שומרת על עצמה, מבחינה רגשית.
כן.
הייתה איזושהי חומה בהתחלה. אבל אני יכולה לספר לכם שחלגנו את ראש השנה ביחד. זה באמת היה מדהים. מדהים.
ונפתחת, עוד שאלה אחת, רק נפתחתם? זאת אומרת, בסוף, אחרי כמה ימים, הכל היה על השולחן, התחושות שלך, התחושות שלה?
יצאנו לארוחת ערב יחד, נסעתי גם עם אחותי השנייה, כאילו באותו סטטוס כמוני ביחס אליה, כלומר,
כן,
ונסענו ונפגשנו יחד בערב האחרון לפני שחזרנו הביתה, במסעדה. ופתחנו באמת הכל, זה הייתה, ישבנו משהו כמו 3.5 שעות במסעדה.
רק שלושתנו עם המשפחות מסביב?
רק שלושתנו.
כן.
רק שלושתנו, החלטנו שזה בלי בעלים, בלי אחיות נוספות, בלי הורים. ופתחנו הכל, זה יצא גם עם בכי, גם עם צחוק.
איזה יופי.
עם המון המון.
איזה משחרר.
אבא שלך יודע שנפגשתן?
כן, הוא מאוד שמח על זה ומאוד בירך על זה.
כן.
אולי זה גם פתח, אני לא יודעת.
אתם בקשר? את ואביך?
כן, כן.
אבל הוא והיא לא בקשר.
נכון.
אז אולי זה פתח.
שאלת אותו פעם, תגיד כאילו מה...
מה הקטע?
איך משאירים ילדה ככה, מאחור?
זה מאוד מורכב לצערי, זה הרבה דברים שהם נסגרים מבינתי, ואני... זה סיפור מורכב. לכל צד יש את האמת שלו ואת הגרסה שלו, ויש דברים שצד אחד יודע וצד שני לא מודע אליהם, וההפך.
כן.
זה מאוד מורכב.
זה תמיד מורכב, אלה באמת סיפורים תמיד מורכבים, אבל בסוף בקצה שלהם יש... נכון, אבל בקצה יש ילדה קטנה ש... שאבא שלה, מכל הסיבות המורכבות, לא היה שם. כן.
אבל הנה, יש לה עכשיו אחות.
נכון.
אבל כן, יש לזה סוג של happy ending. אני מקווה שהבנות שלנו יגדלו בקרבה יותר גדולה מאיתנו.
כן, הלוואי. תודה רבה, נועה. תודה, תודה.
יום טוב.
תודה לכם, בוקר טוב.
ביי, בוקר טוב. מיכל?
כן, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומך?
מצוין, בוקר טוב.
בדיוק ראיתי סרטון של מיקי זוהר אומר, לא מיקי זוהר,
אליאב
זוהר, סליחה, אומר שלום למיכל.
היא באה להופעה שלו.
זה היה הופעה של איתי לוי, אני חושב.
נכון, הוא התארח, נכון.
נכון.
אתה מבין,
היא נראית מאוד נחמדה, כאילו נראית הולמת את השיר היפה.
לא, היה פעם מיכל זה מהתנך, היום זה מיכל רק מאליאב זוהר.
נכון. כן, מיכל, אז מה הדבר שקרה לך ממש לאחרונה, שעשה אותך ממש ממש מאושרת?
אז דבר ענק, בגדר נס, ולא להאמין. לפני איזה 9 שנים, לקחנו איזושהי החלטה לקנות דירה בקבוצת רכישה. אז באותה תקופה לא היה דבר כזה בחיר למשתכן, לא היה דבר כזה באופק, לא היה שום תוכניות להוזיל את הדיור. ובית האופציה שלנו כזוג צעיר, הייתי אז בהיריון, היום הילד שלי בכיתה ג', ורק לפני שבועיים קיבלנו את המפתח לדירה.
די!
והסאגה שהייתה, זה שהקבלן שבנה את הדירה, קודם כל חצי שנה אחרי שכאילו זכינו במכרז בזה, אז נכנסה התוכנית של המחיר למשתכן, ונורא נורא רצינו כבר להיכנס לתוכנית, אבל אמרו לנו ש... בגלל שכביכול...
כי אתם בתוך קבוצת רכישה, זה כבר לא בקריטריונים של המחיר למשתכן.
אז כאילו יש לנו זכאות לדירה, שלא היה שם אפילו מערבל בטון, כאילו היה שם רק שטח.
כן.
וממש ממש, כאילו במשך 9 שנים זה היה כזה סחבת בלתי נגמרת. קיבלו אישור, לא קיבלו אישור, יש יותר, התחילו לזה... הקבלן באיזשהו שלב, אחרי בערך 6 שנים, פשט רגל.
ממש, איך לא?
שזה היה הדבר הכי נוראי שבאמת היה יכול לקרות לנו, כי הפסיקו בנייה גם כמעט לפני כן, וברגע שהוא פשט הרגל פשוט היה צריך למצוא אמא ואבא לדבר הזה, שהיינו נוסעים ורואים שלדים של הבניינים שאין שום דבר ליד.
רגע, תני קצת פרטים, מיכל. קודם כל, איפה זה?
בקרמי גת.
קרמי גת.
זה שכונה חדשה שם שנבנתה מאוד גדולה.
נכון, זה ממש מקום מהמרכז, 5 חדרים, כאילו שבחיים במרכז, אנחנו מהמרכז.
כן.
בחיים במרכז לא הייתי יכולה להרשות לעצמי לקנות בית כזה, אז לקחנו את הריזיקה.
וזה בניין של כמה בקבוצת רכישה?
אז זהו, אז ממש... כאילו זה כמה בניינים, אז יש שתי מגדלים, ויש בנייני בוטיק של 5 קומות, שאין היום דברים כאלה.
נכון, אתם בבוטיק?
אנחנו בבוטיק, קומה שנייה.
לא, אבל במשך 9 שנים הרגשתם, אני פשוט מכיר את ה...
שאתה משלם משכנתא,
שאתה פריי, אבל כאילו שנדפקת בשבוע, שבועיים האלה, כאילו שאיזה בסה שעשינו את זה, ואם היינו מחכים, ואתה כל הזמן עם התחושה הזו הולך.
ובטוח כל פעם הייתם צריכים להזרים עוד כסף, ועוד כסף שאין, ועוד הלוואות, והוא פושט רגל.
כן. אין, עוד 30,000 שקל חנייה וזה. עוד צריך להשלים לקבוצה, ואתה אומר, יום, מתי הדבר הזה ייגמר, ואתה לא רואה שום התקדמות בדבר, והבית...
ומה עשיתם בזמן הזה? זאת אומרת, הייתם בדירות סחורות, אצל ההורים?
כן, לא, אנחנו סוחרים דירה, ויש לך, כאילו ההוצאות דיור שלי מגיעות למשהו מטורף, ואני לא גרה בפנטהאוס, אני גרה ב3 חדרים עצמי, אבל קניתי 5 בדרום.
הדברים האלה זה נורא, יש לנו זוג חברים שקנו מה שנקרא בית שבונים מהקבלן, והם עברו, אמרו, טוב, בשנה שלפני טיפה נחסוך, ייקח זמן, עזבו את הם היו שכנים שלנו, עברו לגור עם ההורים, והיה אמור 0.5 שנה אחרי זה להיות מוכן, כבר 2.5 שנים. אתה יודע, מתעכב פה, מתעכב שם, בעיות, והם תקועים?
היו אנשים תוך כדי הקורונה שפלשו פשוט לדירות, בלי חשמל, בלי כלום.
כי לא היה להם איפה לגור.
לא היה להם איפה לגור, בדיוק. ויש כאילו, רוב הדירות היו כבר ממש גמורות, אבל גם בגלל שזו קבוצת רכישה, אז אתה לא יכול, כאילו גם אם הבית שלנו היה גמור בין הראשונים, ולא יכולנו לקבל מפתח, עד שלא כל הקבוצת רכישה תקבל.
אז רגע, אז כל הדיירים, את אומרת ששני המגדלים ושני הבניינים הקטנים יותר, הבוטיקים, כולם קיבלו
מפתח? שבועיים.
זה התחיל בראשון לחודש, אנחנו קיבלנו ממש...
רגע, מתי אתם עוברים?
אז אנחנו לא עוברים, אני לא...
מה?
איזה פאנץ'.
אז זהו, האמת שאנחנו כאילו לא יודעים מה לעשות, אנחנו ממש בדילמה, ואנחנו כל פעם מגיעים לשם, ואנשים אומרים, אני רואה את הבית, וזה הכל חדש מהניילונים, השבוע הלכתי שם להוריד את הניילונים מהדלתות ומהמטבח כדי לצלם ולהעלות המודעות.
את רוצה להזכיר?
אני רוצה להזכיר, ומצד שני קצת התאהבתי בדירה, אבל מה אני אעשה?
ברור,
אני
יאל...
גם כל מה שעברתם.
כן, כן.
אנחנו בכתבות פקקים שהיו אתמול, כאילו... אין, זה חלום שנגות, לא יודעת, עד לפחות על הולד.
אם תמכרי ככה את הסיפור של הדירה, תוכלי להזכיר ביותר כסף.
לא, אבל תמכרו, מה פתאום? מה פתאום?
לא למכור, למכור את הסיפור. למכור את הסיפור במובן של ואז המחיר שכירות יעלה.
דירה עם נשמה.
עם נשמה, כמו 9 חודשים לילד, 9 שנים לדירה.
זה 9 שנים, זהו, אני קניתי את הדירה כשהייתי בהיריון עם הבן שלי היום, בקטן ג', זה פשוט לא להאמין.
זה עוד 200 שקל לפחות.
אומנם זאת הייתה דרך קשה וארוכה ומלאה במהמורות, אבל מבחינה כלכלית, בסופו של דבר, כן עשיתם עסקה מאוד 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 טוב טובה מבחינת השווי של הדירה עכשיו, לעומת כן. בטח שקניתם את זה לפני 10 שנים בקבוצת רכישה, ו... נכון?
נכון,
אבל הם שילמו הרבה בדרך.
זה יפיל את עצמו.
יפיל את עצמו,
אני יכולה להגיד לך שקניתי את הדירה בפחות ממיליון שקלים.
בבקשה. זאת אומרת, כולל...
היום זה חדר.
וכמה כסף הוזרם בדרך?
וואו.
מה, אתה נכנס עכשיו?
לא, לא, את יכולה להגיד שורה תחתונה של כמה עלתה לכם הדירה הזאת?
לא, הגענו ליותר ממיליון.
כן.
וגם את תשכח שאנחנו בגבי שזה קבוצת רכישה, אז אתה לא יכול לקבל את המשכנתא בתנאים שהם מתאימים לך, אתה מקבל את זה בתנאים של קבוצת רכישה. שזה אין, זה פשוט דבר סיוט, ואני מקווה, מי שמאזין שבחיים לא ייכנס לקבוצת רכישה, זו מלצתי לעולם.
גם מיליל פה, אגב, עשו קבוצת רכישה, גם זה היה דרך לא קלה, אבל משתלמת בסופו של דבר, נכון? אבל הרבה שנים לקחת.
זה תלוי מי עושה את הקבוצת רכישה. אגב, גם אנחנו, לא משנה, ספורך.
אני מכיר את מישהי שהיא...
חוטטת רגל באמצע, וקבלן אחר שעכשיו, ברוך השם, כן, זה שליח...
שליח האל.
זה בגדר נס. זה שליח שהיה מוכן להיכנס ולקח את הפרויקט הזה עם הכאבי ראש שלו, וכל היום אנחנו מתקשרים וחסר פה וזה. ואני דוערת אפילו על ציוד ברמה שאני מגיעה לדירה, ופתאום נעלמו ברזים ודברים כאלה, ואומרים, לא, אנחנו סיפקנו לפני 3 שנים, נכון? כי לפני 3 שנים סיימו לבנות את הדירה שלנו, סיפקו ציודים, אבל אף אחד לא גר בדירה, ונשפע
ציוד
הזה. אז עכשיו, לקחו? אז עכשיו אני לא יודעת, קניתי ברזים, מקלחון, כל מיני דברים.
קבלן רכוב על חמור לבן. חמורו של מקשה קבלן.
טוב, רגע, סתם שאלה מהסקרנות. אם תזכירו את הדירה, זה 5 חדרים שם בקריית גת, קרמי גת.
כמה מטרים זה?
לא, זה לא משתווה לשכר דירה שאתם משלמים בתל אביב על 3 חדרים, נכון?
לא, אני לא גרה בתל אביב, אני עובדת בתל אביב, אני גרה בראשון. לא, איפה זה?
זה גם לא?
לא, לא.
לא, אבל עדיין, זה השקעה טובה.
זה השקעה, אבל זה משחרר לי אוויר לנשימה.
ברור, ברור.
כל השנים האלה משלמת גם את ההלוואות וגם את השכר דירה. אז אני כאילו, הייתי יכולה לגור בפנטהאוס אם הייתי רק מוציאה את זה על שכירות אחת.
כן, כן. מיכל, תודה רבה, בהצלחה.
תודה לך.
תודה.
ביי, יום טוב.
טוב, נחלק, נכון, ברור, גם מיכל, גם נועה.
דמי מפתח, זה...
או, כל אחת מכן מקבלת עוד 300 שקלים לאופטיקנה, הקולקציה החדשה של משקפי קטליה עכשיו באופטיקנה, 2 זוגות משקפי ראייה רק ב-599 שקלים, כולל מסגרת ועדשות, כפוף לתקנון. שרון דודוביץ', בוקר טוב.
בוקר אור, טוב להיות פה, מה שלומך?
הלאה טוב.
תראה, דיברנו כבר על ספורט מקודם.
נכון.
ועל שמחה בספורט.
נכון.
ועל...
דיברנו על שמחה יותר מעל...
על שמחה, כן, באופן כללי. ובאמת מה שהספורט נותן, וכמה כיף להתחבר לזה בהווה, בעבר, בעתיד. יש אבל גם צדדים שליליים שמדי פעם צפים. הם צפים בתקשורת, בטח הרחבה, הרבה יותר ממה שזה קורה בפועל. אבל הם צפים, וצריך לדבר על זה שנייה. וזה עניין של אלימות במגרשים, ועוד יותר מזה אלימות בין הקהל לבין המשטרה,
כן.
ואולי אלימות משטרתית. תראה, הייתה תקופה, כשדיברת על נתניה ועוד 15, כשזכיתם באליפויות בעבר, השנים הללו, גם בישראל, בטח בעולם, במיוחד באנגליה בשנים הללו, הכדורגל נקשר לעם. או לעמך, או משהו, אתה יודע, שאנשים באים להוציא תסכול במובן מסוים, שזה המקום שבו מגיע סוף השבוע, ואם זה באנגליה אז שוטים והם מוצאים את העצבים, חוליגנים, ואם זה בישראל אז המון המון כללות והכל, וזה מקום פחות נעים להיות בו, זאת אומרת מגרשי כדורגל. וציבור עדי הכדורגל במובן מסוים השתנה. זאת אומרת, הוא גם גדל, אבל יש הרבה יותר ילדים, הרבה יותר נשים, משפחות באות. ובכל זאת אנחנו רואים מדי שבוע איזשהו טקל בין אוהדים לבין משטרה, ואז גם המון המון סרטונים שצפים. וזה קרה כמה פעמים בשבוע האחרון, הטריגר שבגללו אני מדבר על זה עכשיו, במשחק בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, בית סטדיון טדי, ביציאה מהאית סטדיון, ריב, ממש דחיפות, אלימות בין קהל של מכבי תל אביב לבין שוטרים. זה התחיל שם כי באמת, גם עוד פעם, טדי ובאופן כללי ירושלים, כל מה שקשור לאירוח זה דבר בעייתי. יש 2 יציאות צפופות מאוד, מתחיל דוחק, וכשמתחיל דוחק, אז יש גם דברים פתאום מתחילים להשתולל. עכשיו תראה, אני לא בא פה להגן על אוהדי כדורגל. אוהדי כדורגל ואוהדי ספורט באופן כללי הם אלימים כמו שהחברה הישראלית אלימה.
כן, אבל כן, הספורט והכדורגל מאפשרים איזשהו ניקוז של האלימות הזאת, ושל פורקן האלימות הזאת.
כן ולא.
ואם זה נעשה אגב בצורה מבוקרת של שירים אנטי וקצת כללות וזה, וואלה, זה אפילו יש לזה, זה בריא אפילו באיזשהו מובן.
לפעמים כן, לפעמים לא. אגב, אתמול הייתי סתם דוגמה במשחק של הפועל תל אביב כדורסל, ובאמת הייתה אווירה נהדרת ועידוד בלתי רגיל, ואז לפעמים יש את השירי שואה המגעילים המטונפים האלה, וזה לא נעים. אבל למה יוצא מצב שאוהדי כדורגל שבאים למשחק, ושוב, אני אומר, הם לאו דווקא יותר אלימים ממה שקורה, או שזה לא מתנקז, אלא פשוט יש עליהם איזושהי מטרה. זאת אומרת, אני ואתה, לא סליחה, לא אני ואתה, אבל אולי הציבור הישראלי, ובתוכם גם המשטרה, אומרים, רגע, אלה אוהדי כדורגל, אז הם באים באמת להוציא את האלימות, הם באים להוציא דברים רעים החוצה, אז יש יד יותר קלה על ההדק, או יד יותר קלה על באמת על האלימות המשטרתית שמתרחשת.
וכמעט תמיד המפגשים האלה זה עם משטרה מקומית, עם קבוצה, אוהדים של קבוצה אורחת.
בדיוק.
אתה לא תראה, נגיד, כמעט אף פעם, אתה יודע, את המשטרה בירושלים, מכה את האוהדים
למשטרת מרחב מוריה,
כן.
קרה עם אוהדי מכבי חיפה ואוהדי הפועל תל אביב, ועכשיו אוהדי מכבי תל אביב, ולפני משהו כמו 15
שנה, גם בנתניה עם חיפה, לא נכון, מזמן, נכון,
של אוהדי חיפה בנתניה,
כן.
לפני 15 שנה בערך יצא חוק, תקנה שבעצם אוסרת על המשטרה להיות בתוך היציעים. ואני אומר לך, כמי שנמצא הרבה במגרשים כבר הרבה מאוד זמן, זה עזר, זה תרם. זאת אומרת, במובן הזה שאין את ההתנקשות הזו בין השוטרים לבין האוהדים בתוך היציעים. לפעמים הם נכנסים ואז אתה רואה את ההתנקשות ואתה רואה את המורות האלימים. אבל באמת נשאלת השאלה, מדוע יש תחושה שלמשטרה הרבה יותר קל להפעיל כוח כשזה מול אוהדי ספורט?
אז אני אייצג רגע את המשטרה.
בבקשה.
כי גם, וזה, אוהדי ספורט, במיוחד שהם בחבורה, זה נהיה אלים יותר, נפיץ יותר, תמיד מעיפים איזה משהו, מקים איזה מישהו, יש. זה, בוא נגיד, אף צד פה הוא לא, ברור שיש תקריות כאלה ואחרות, שלפעמים המשטרה סתם מרביצה לאנשים, אבל גם יש הרבה מקרים שגם האוהדים סתם מרביצים לשוטרים, או סתם מקללים שוטרים, או סתם זה
מה שמפריע לי, כאוהד ספורט, זה שהמשטרה אמונה על הסדר. והרבה פעמים ההתלקחות הזו היא יוצרת את הבלגן. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך משילות ושהמשטרה תצא משם. לא, זה לא זה.
תמיד ההתלקחות מגיעה אחרי איזושהי תקרית. הרבה פעמים השוטרים יכולים להיות הרבה יותר חכמים, והם לא. אבל כן, זה מגיע תמיד אחרי איזה משהו, ואז מגיע שוטר, ואתה כאזרח שהולך לראות כדורגל, האזרח הנורמטיבי נקרא לזה, הסביר, למרות שעילת הסבירות היא כבר
האדם הסביר כבר מת,
אתה רוצה שכן, שאם מישהו, לא יודע מה, מרביץ למישהו, אז אתה בתור האדם שעומד לידו רוצה ששוטר ייקח אותו וירחיק אותו ממך.
ביום שני שעת המשחק, אז היו שתי יציאות בלבד ל-9,000 אוהדי מכבי תל אביב.
נכון, לא, התנאים לא טובים.
היה צפוף, היה רע, ואז מישהו, מה שנקרא, באמת מישהו זרק מצית.
כן.
מה שנקרא, אחד זורק אבן, איך זה נקרא המשפט? אלף, בקיצור זה.
כן, לנהר או משהו.
ואז המשטרה לקחה צעד יותר מדי קיצוני. אז אני בא ואומר שצריך איכשהו להוריד את הלהבות. גם אוהדי כדורגל צריכים טיפה להוריד.
אז אני שואל לך, שרון, באותו משחק מהקהל של מכבי תל אביב נורא זיקוק, רואים אותו בכינון ישיר כמו אתה יודע, כיפת ברזל, זה טס ליציע, סתם אקראית, זה ממש פיגוע, זה פיגוע, כי זה יכול באמת להרוג מישהו, לעבר מישהו.
יש מצלמות, אותו בן אדם משפט וכלא.
הרי אם המשטרה הייתה נכנסת לאוהדים של מכבי תל אביב, היה שם בלגן, ואז היו מאשימים את המשטרה.
אבל היום יש מצלמות, היום יש אפשרות לזהות כל אחד מי זרק, גם יש מנועים ויש כרטיסים שמיים, ויש כל מיני אמצעים גם ביומטריים ודברים כאלה ואחרים, וזה מה שלא עושים. אין, יש פה אנישה קולקטיבית במגרשים, אין אנישה פרטנית, וזו הבעיה. אגב, גם בתי המשפט, אנחנו תמיד לוקחים את הצד של בתי המשפט, בכל מה שקשור לאנישה לאוהדי ספורט, זו בדיחה.
בדיחה, ברור.
בדיחה.
שהיא חלק מבדיחה של אנישה כללית בציבור על כל מיני עבירות אלימות.
בוא תעשו רפורמה בזה.
בוא יריב, בוא.
בוא, דבר איתנו.
יאללה. בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, מה קורה שרון?
בסדר גמור.
אה, מסכן גיא פלג במהדורות חדשות.
וואה, לא, 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 לא עבד המחשב.
כן.
אין דבר יותר גרוע משתיקה ברדיו הרי.
נכון, זה טריגר, זה מי שעובד ברדיו יודע ששנייה שתיקה אתה ישר נכנס ללחץ כאילו.
מישהו פעם אפילו לימד אותי בהתחלה, אם לך מה להגיד או יש שתיקה תגיד אה. עדיף אפילו אה מאשר שתיקה.
מי לימד אותך את זה?
אני לא עושה את זה כבר. האמת שזה מישהו מאוד מפורסם.
באמת?
כן.
טוב? מישהו טוב?
מישהו מדהים, אתה יודע, ברמת האיכות שלו היום טלוויזיונית, הוא אמר, עדיף תעשה אה, אבל לא הקשבתי לו יותר מדי, אבל אני אספר לך אחר כך מי זה.
אוקיי, זה... אל תגיד אה.
אל תגיד
אה. אל תגיד אה, אם אתה זה מעצבן, כאילו. עדיף לשתוק שנייה מאשר להגיד אה.
טוב, אנחנו ב...
הנה, טוב, אנחנו ב...
אנחנו בעניינים נוסטלגיים היום. נכון? דיברנו על, על מכבי נתניה ודיברנו כן. על הלונה גל. אז אפרופו נוסטלגיה, הנה חוזרים ל-99. הנה דרי.
93 גם.
93, 99.
בכל עשור יש לו הרשעה. אפשר...
זה כמו כאילו, אתה יודע, הלהקה שמצליחה לשרוד הרבה זמן וכל כן. עשור יש לה איזה אלבום אחד טוב, ככה דרי, הוא עדיין שורד וכל עשור איזושהי הרשעה, איזשהו טאקל עם בית משפט כן, כזה או אחר. כן,
איזשהו כיפוף המערכת באיזו צורה עקומה לצרכיו.
תירוף.
תראה, אתמול ממש דיברנו כאן על... שזה עידן מאוד דרמטי, ולא ידענו שההחלטה, עוד בבוקר לא ידעו שההחלטה תתפרסם אחר הצהריים.
חשבנו שהיום, כן.
זה אתמול היה יום כל כך כל כך חשוב, כל כך כל כך משמעותי בשביל כל מדינת ישראל. אני יודע שיש גם אנשים שבטח מאוכזבים מההחלטה אתמול, או כועסים, או שאתה יודע, רק מצדיקה את מה שחשבו כבר על המערכת. אני יודע ש... אתה יודע, אין סיכוי שהם יכולים לראות שקרה דבר טוב אתמול, אבל אני חושב שבאמת בלונג רן קרה דבר טוב אתמול.
למי?
למדינה כולה ולאזרחיה ולאנשים שרוצים לחיות בדמוקרטיה, ובדמוקרטיה יש כמה רשויות, וכל אחת יכולה לבקר את השנייה, וברגע שקורה דבר שהוא... אני לא אגיד לא חוקי, כי זה כן חוקי, אבל זה בדיוק העיוות, שחוקקו חוק כדי לעשות משהו נורא 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 מעוות, בא גוף אחר, רשות אחרת, ואומרת, חבר'ה, עד כאן. וזה לא בסדר. כמו שאתם יכולים לחוקק חוק שישבור אותנו, אז אנחנו יכולים... צריך לשמור את האיזון הזה, כי רק באמצעות ביקורת הדדית כל הזמן... נשמר הסדר, נשמר את השקיפות, נשמר ההיגיון והחוכמה. אי אפשר אחרת, ו... ההחלטה אתמול ששופטי בגץ, סליחה, אני אולי חטפתי לך את ה...
לא, יש לי עוד הרבה דברים.
היא כל כך חכמה וכל כך הרבה מובנים, אבל כן, כן, תגיד.
לא, 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 אני, מה, אני, מה, אני, מה, אני פרשן. תראה, קודם כל, אתה מדבר על המקרו הגדול, הרשויות, האיזונים, ואיזה יום טוב זה היה. בסוף, הגיעה פה רשות שאמורה לשמור על הצדק ועל החוק, ופתאום אומרת לאדם שיתלך, ומתלך עדיין אגב, כמלך, אריה דרי בטוח שהוא מלך, מלך אבל מהתקופות הישנות, מלך שהכל מותר לו, ולא משנה אם הוא חוטא פעם אחת, ואז פעם שנייה, ואז פעם שלישית.
ואז חותם וחוטא לחתימה.
בדיוק, וחוטא לחתימה של החטא השלישי. הוא עדיין בטוח שמותר לו. והגיע בית משפט ואמר, רגע, 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 יש איזשהו גבול. אז אני יודע שדה פקטו זה לא באמת מוריד אותו, לא מבחינת הגאוותנות האישית, ולא מבחינת מה שהוא מתכוון, ולהישאר עדיין בחיים הציבוריים, אנחנו יודעים, הרי הוא יישאר בדרך כזו אחרת.
נותן אפילו דלק.
אבל בסוף, אתה יודע, הדבר שקרה אתמול, שהוא באמת באמת גדול ודרמטי, במיוחד באפרופו הנוסטלגיה, שמה היה ב-99 ומה עכשיו, איך דברים השתנו, אתמול זה היה מצב win-win לכולם. זה win-win לכל מי שמאמין בצדק, ורוצה צדק, ורודף צדק, אבל זה גם win לצד השני, למי שבטוח שרודפים אותו. וזה היה, אתה יודע, ליריב לוין, מה המתנה, הוא היה מבסוט אתמול, כי הנה זה נותן לו עכשיו דלק לרפורמה. ולכל מי שמתדלק את השד העדתי בשנים האחרונות, מי בצדק ומי באופן מוגזם, על מנת לעלות ולטפס על העץ הזה גבוה גבוה, מה זה היה מושלם עבורם אתמול. הנה, רק שופט מזרחי אחד בבית המשפט, אגב, שזו באמת בעיה שצריך לתקן בה.
זה חלק מהסיפור.
זו בעיה, אבל דווקא הוא, זה שהוא לא פסל, הוא גם לא אישר, אגב, מי שאומר את זה אז הוא חוטא לאמת, אבל הוא פשוט לא פסל.
או, מה שעשה השופט אלרון אתמול בעיניי...
שהוא השופט המזרחי היחידי.
כן, זאת החלטה פחדנית. כי מה שהוא אמר בעצם...
הוא מעביר את זה למישהו אחר.
כן, אני מקטין ראש. שיושב ראש ועדת הבחירות סולברג יחליט, שופט סולברג יחליט אם יש קלון או אין קלון.
שהוא אגב בדקתי, הוא חצי טריפולטאי.
מי?
סולברג.
באמת?
ככה אם אני הבנתי נכון.
סולברג זה אולי מצד של האמא.
כן, אז פשוט זה לא, זה רלוונטי. אתה מבין, אבל זה הפך להיות רלוונטי עבור כמה אנשים.
נו, ומה, וזה מגוחה... זה גם מגוחך וזה גם לא מגוחך, נו באמת, זה חלק מהסיפור, זה באמת עיוות מאוד קשה, המצב, וזה כן מספר את הסיפור על יחסי הכוח במדינת ישראל, אי אפשר להתעלם מזה ואי אפשר לטשטש את זה, ואי אפשר, אתה יודע, להחביא את זה, זה ההרכב האנושי שמאכלס את בית המשפט העליון, שכולו אנשים מאוד מאוד חכמים וטובים במשפט, אבל אי אפשר להתעלם, זה צועק מול העיניים. עכשיו, אני לא אומר שאם היו שם, אתה יודע, חצי חצי, נגיד מזרחים, אשכנזים, אז הפסיקה הייתה אחרת. מאוד יכול להיות שלא, כי יש כאן משהו שהוא... הוא צועק
גם השופטים השמרנים, אלה שנחשבים השמרנים, גם הם יצאו בכל ברור, גם על עילת הסבירות, גם על ענייני השתק, וזה לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אתה יודע מי הכי מרוצה ממה שקרה אתמול? אדון אריה דרי. כי אריה דרי, אני אגיד, אני בטוח, אתה יודע למה הוא מרוצה? כי הוא, החלום שלו זה לא להיות שר או מחזיק בכוח או אפילו יום אחד ראש ממשלה, הוא, החלום שלו זה להיות דרייפוס. הוא רוצה להיות דרייפוס.
הוא זכאי.
הוא זכאי, והוא מבסוט מזה. הוא מבסוט מהמלחמה הזו מתחת שמתחוללת. ותראה מה קרה. ב-99, כשהוא היה ספון בביתו, כשהייתה הרשעה הקודמת הגדולה שגם שלחה אותו לכלא, אז הגיעו אליו חכמי התורה, והגיעו לאנשי שעס, וקרה מה שקרה. וגם אז נתניהו היה ראש ממשלה. אתמול מי הגיע לביתו? כל המי ומי. הראשון שהגיע, ראש הממשלה נתניהו,
כן.
הגיע לביתו של עבריין, אוקיי, של עבריין, אני לא, 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 לא מוציא דיבתו, נכון?
לא, לא, הזה, אבל זה גם האיש שמינה אותו לתפקיד של שני שרים.
שבית המשפט פסל אותו, והוא מגיע אליו על מנת לטקס יחד איתו עצה, או להרגיע איתו, הכל בסדר, אני איתך. וזה הזוי,
זה מטורף. אבל תשמע, זה הזוי, אני מסכים איתך, זו סיטואציה הזויה, מראש הסיטואציה הזויה, שמי ממנה אדם כזה עם שתי הרשעות, והתחייבות לא לחזור לעסוק בחיים ציבוריים לתפקיד של שני שרים. נתניהו יודע, וצריך להגיד את זה, לא יודע אם לזכותו של נתניהו, כי זה הדבר המובן מאליו, אבל שהוא יהיה חייב למלא את הפסיקה של בית המשפט. כי אם הוא לא יעשה את זה, זה כבר באמת הפיכה, לא משפטית רפורמות, אלא הפיכה באמת מסוג הרפובליקות בדרום אמריקה שכל יומיים מחליפות שלטון. זה לא לקיים פסיקה של בית משפט בצורה כל כך בוטה.
הוא יקיים, הוא ימצא איזשהו...
הם ישבו ביחד והחליטו מה יותר עדיף, שדרי יתפטר או שנתניהו יפטר אותו.
כמו בכדורגל, כן. התפוטר.
בדיוק. יש לי המון דימויים מהכדורגל למה שקרה אתמול. סתם אגב, אמרת מי שהגיע אתמול זה היה נתניהו. נתניהו באמת הגיע הראשון, כאילו ללא תאום, פשוט הופיע אצל דרי, וזה אמר, כשאח שלי בצרה אני מגיע. וגם אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, בא לבקר את אריה דרי אתמול. ובחוץ, קריאות, ראית את הסרטון הזה? פורסם חדשות 13?
כן.
הומו, טיפולי המרה, קריאות בוז. נכון, זה לא היה רוב האנשים, אבל בהחלט היו לא מעט קולות. אי אפשר לפתור את זה ברק אדם אחד או שניים שצעקו לאמיר אוחנה, שבא לנחם את דרעי, או להביע סולידריות. ובחוץ תומכי דרעי, שהם כנראה, אני לא רוצה להגיד יותר מה ממה, אבל בהחלט יותר הפריע להם שאמיר אוחנה הומו באותו רגע. עכשיו, אמרתי עצמי, באמת, האם אני, אתה יודע, כאב לי קצת הלב על אמיר אוחנה, מה אני אגיד לך? כי הוא, אתה יודע, ומצד שני אמרתי עצמי, אין מה לעשות, מי שהולך לישון עם כלבים שלא יתפלא שהוא מתעורר עם פרושים, זה חלב, וזה דימוי, כן? לא לקחת את זה מילולית, אוקיי? הם לא, זה דימוי.
מטאפור.
כן, בדיוק. מצד שני, זה לא נעים לאף בן אדם שככה שומע קריאות כאלה.
לא, אבל ברגע שזה קורה, אבל זה מסוג הדברים שמחוללים את השינוי, אגב, אפרופו דברים, כאילו ברגע שיש מישהו בעל תפקיד ממלכתי, כמו יושב-ראש כנסת, וזה קורה, אז יש את הקריאות הללו, אבל לאט לאט הם מבינים שהקריאות הללו לא עוזרות, וזה עדיין מתרחש, אז במובן הזה דווקא אני כן הולך לשם, אבל שמעת את התשובה של אריה דרעי, את התגובה שלו? אני יודע, אני ברשותך, אני אקח את הפינה של חגית, האישה הטובה, בוא נעשה חידון. אני אגיד את המשפט ואז אתה תגיד מי אמר את זה, אני אתן לך אפילו שלא אמריקאי. אם יסגרו לנו את הדלת, ניכנס מהחלון. אז מי אמר את זה? א', גנב, ב', עבריין, ג', דרי, או ד', כל התשובות נכונות. אל תענה.
אוקיי, לא עונה.
אבל אני אבקש לחגית
אולי. אם אחר יסגרו לנו את החלון, נבוא מהתקרה.
מהתקרה. אתה יודע, זה קלאס.
שזה בכלל תום קרוז במישן אימפסיבל, אני מדמיין דרי יורד עם קאבל כזה ולייזרים. שמע, זה, אני חושב שאני חזור שוב, טוב, אגב, מה ששכחתי להגיד שדיברנו על ההרכב של בית המשפט. הצחיק אותי מאוד אתמול, שכל זמן אמרו, המזרחי אחד שלא פסל את המינוי, והשרה אשכנזים החליטו זה, השופט חלד קבוב, בוא נגיד, הוא לא קבובוביץ' ולא קבובשטיין ולא קבובסר, הוא לא אשכנזי, אוקיי, הוא ערבי. וזה שהוא נכלל,
אבל יש גם ערבים אשכנזים.
אצל הערבים בישראל הם באמת גם כל כך כל הזמן בין הפטיש לסדן. הרי אצלנו מסתכלים עליהם כערבים, והערבים במדינות אחרות מסתכלים עליהם לפעמים ממש כמשטאפים ובוגדים, והערבים שבשטחים בכלל
קוראים
להם, אתה יודע, שמעתי גם קוראים להם ערביי השמנת, כי הם האזרחים והם חיים טוב יותר מערבים בשטחים. והנה עכשיו, אז גם מזרחים מסתכלים על ערבים כאשכנזים. זה באמת פוליטיקת הזהויות, היא מקבלת פה.
זה נורא, זה נורא, ואנשים, זה בגלל שאנשים לקחו את זה כדלק, להעצים לעצמם את הקריירה, להעצים לעצמם את המעמד. זה לא שזה לא נכון לגמרי הדברים שנאמרים, אבל הם נאמרים במטרה להציס את הרחוב או את הרשתות החברתיות, והכל במטרה להפוך הכל, אתה יודע, אני אתה לפעמים אתה מסתובב ברשתות ויש גוש מחנק בגרון.
לא, זה
מחנק בגרון.
אתה גם יותר מדי זמן בטוויטר, והטוויטר זה באמת בור התרעלה,
זה ביף שופכין בכל מה שקשור לפי פוליטיקה.
אתה יודע, לפעמים יש ריבים בטוויטר שאנשים שהם לא בטוויטר, ואתה חושב שזה כאילו הדבר שהכי כאילו מעסיק,
אין להם
מושג מה קורה.
כמו הדר מוכתר, עד שלב מסוים.
בדיוק.
אגב, מה שלומה?
שאלה טובה, אולי מנהלת את הנכסים של החברה, יש לה חברה לניהול נכסים, לא יודע. יש גם את הטיעון הזה, שהולכים איתו אתמול תומכי דרי, שזרקו לפח, מי הם 10 השופטים שיקבעו אל מול 400,000 זה? זה טיעון כל כך פופוליסטי. אגב, גם אף אחד לא אומר שדרי צריך להתפטר מהכנסת. 400,000 שהצביעו, הצביעו עבור דרי לכנסת.
זה גם טיעון שמוזיל את המצביעים.
וכן, יש משמעות בסוגיה המשפטית לדעתם ולידע וההשכלה המשפטית ותובנותיהם של 10 שופטים, הרבה מעבר ל-400 או 8 מיליון או 9 מיליון אזרחים אחרים.
זו המטרה.
אם אני אבוא ואשב מול אחד משופטי המשפט העליון, הוא יודע יותר ממני, הוא מבין יותר ממני, הוא חכם יותר ממני, ודאי שאפשר לחלוק, אפשר לריב, אפשר לטעון, אבל זה לא טיעון שאמור, להפך, דווקא בגלל הרוב המוחץ, המוחץ. אפשר לקבל את הפסיקה הזאת, כי כנראה באמת המינוי, כמו שאמרה חיות, הנשיאה, הוא לוקה בחוסר סבירות קיצוני.
וזה לא רק הוא, לא רק היא, סליחה, עוד אנשים הצטרפו אליה.
הרי בכל דברים שקשורים לפסיקות ודברים שכותב בית המשפט, לכל מילה יש משקל. ולפעמים, וזה כמו בתנך אגב, שהרבה מנתחים פסוקים, ואתה אומר, אז הוסיפו את המילה הזאת, ואז את המילה הזאת, וכמו ברחל ביתך הקטנה. זה לא רק רחל, היא גם רחל ביתך והקטנה, שלא יהיו טעויות. אז גם כאן, חוסר הסבירות הקיצוני. זה כמו שיש את הפסק דין המפורסם של, אתה יודע, חופש הביטוי, שצריך ודאות קרובה לפגיעה ממשית בביטחון המדינה. זה באמת חוסר סבירות קיצונית לעשות את זה. וטוב שבית המשפט, אתה יודע, אולי בדמדומיו הצליח עוד לעמוד על הרגליים. ומה שאהבתי, אחי, ובאמת לסיום, נגעת בזה קודם, פתאום הביאו את הטיעון הזה של ההשתק השיפוטי.
זה קצת מסובך להסביר אותו.
הוא דווקא לא כזה מסובך, כי בעצם מה שאומר הטיעון הזה, והוא לא קשור בכלל לעילת הסבירות שהיא עומדת במחלוקת.
אתה לא יכול לשים על השתק, אתה יכול לשים על רטט.
נכון. ההשתק השיפוטי הוא אומר כזה דבר, אתה לא יכול לטעון דבר אחד בערכה נמוכה יותר, הרי זה היה בשלום, נכון?
כן.
ואז לבוא לערכה גבוהה יותר ולטעון ההפך. זהו ההשתק השיפוטי, בגדול, בצורה פשוטה. זאת אומרת, אתה לא יכול לומר דבר אחד, והיפוכו, כשזה מסתדר לך יותר, שזה בא לך יותר בטוב.
אל תעבוד עלינו, זה בעצם בשפה הפשוטה.
רימית את בית המשפט, אז אין לך את הזכות עמידה יותר בתוך הדבר הזה. והם הביאו את הטיעון הזה, זה כי הם ידעו שברגע שהדיון יהיה על הסבירות...
הם נטרלו את הפצצה.
כן.
הם ממש עשו את זה, הם השתמשו בשפה העברית, באמת, ובחוכמה שלהם, אבל בשפה העברית, על מנת לתמרן בין...
בארגז הכלים המשפטיים, אתה יודע.
בידיעה ברורה למה שקורה בחוץ, כן? מחוץ לכותלי בית המשפט.
נכון, אתה מנסה לפתוח בורג עם מברג, ולא הולך עם המברג, אז אתה מביא את הפטיש ודופק את כל החור.
ונכנס מהחלון.
כן. זה מה שהם עשו אתמול. הם בעצם גם נטרלו את האופציות לדבר הזה, וזה באמת... וזה דווקא בא מהשופטים השמרנים, זאת אומרת, מי שעמדו מאחורי עניין ההשתק השיפוטי, זה אלה השמרנים יותר, הדתיים, האנשים שמונו על ידי אנשי ימין, על ידי הילד שקד, לא השופטים הליברלים, האקטיביסטים הפרוגרסיביים האלה שמאיימים עלינו לחלוטנו.
וכמו בכדורגל, זה קבוצה שכבר הפסידה את האליפות, אבל אתה יודע, לקראת סוף העונה נותנת איזה 5-0 גדול, ככה נפרדת בבום, זה בית המשפט.
אז אני דווקא אמרתי, אוקיי, הם חשבו שהם יעלו ב-4-3-3, 4-3-3, ו...
עולו ב-5-5-1.
ופתאום חיות החליפה ל-4-4-2. וכך נוצח המשחק הזה.
11 שופטים, אבל אפשר לעשות הרכב, אני מבשר.
שימו את הערבי. האשכנזי, סליחה.
לרוח הבוקר וכמו נער צוחר וצהר כיוצא במחור קרם שמש נגע ופעל או טלטל בתסרוקת ונפרס כמו כנף והמריא להפליט בכחול מתהפך על גבו ומושיב צרועותיו להגיע אל כדור נעלם שממתין לו אישם במרום שהרוח חטפה בתנופה שהטווה בפיה שדעה וטעה ונפוג ונמוד מן החור איזה בוקר של כיף איזה כיף שהיה לי הבוקר איזה כיף על הבוקר איזה כיף הוא אמר איזה כיף שהיה לי לבוקר איזה כיף על הבוקר איזה בוקר בכיף
ונפו ונמו והכל שהוא נשתה וכחול וליפי שניתר ושקע ונמלג האגוע ואני שוב כנה צוהר יוצא במחול איזה ערב של כיף איזה כיף שהיה לי הערב איזה כיף על הערב אך איזה ערב איזה כיף שהיה לי הערב איזה כיף על הערב אך איזה ערב וכיף
הבוקר אתם מספרים לנו מה הדבר שעשה אתכם מאושרים, ממש בתקופה האחרונה.
הספשייל שירי שנות ה-80 ישראלי שאתה עושה פה בגלל אלונה גל.
לזכרו של אלונה גל.
לזכרו של אלונה גל, זה למשל עשה אותי מאושר
השבוע. היום רק שירים ישראלים משנות ה-80.
כן, אז תישארו איתנו מה שנקרא.
לזכרו של אלונה גל, שאתמול עלו דחפורים כדי לבנות מלון במקומו. אז אתם מספרים לנו הבוקר מה הבשורה, מה קרה לכם, מה עשה אתכם מאושרים, אבל סיפורים גדולים, דברים דרמטיים, משמעותיים. ממש לאחרונה, שהאושר עדיין טרי, אפשר להרגיש אותו.
בשעה הקודמת מישהי סיפרה לנו שהיא נפגשה עם אחותה, שהיא גילתה רק לפני שש שנים, גילתה אודותיה או עקבותיה רק לפני שש שנים, מניסויים קודמים של אבא, והיא מפגש מאוד מאוד מאושר, ומישהי אחרת, משהו מאוד מאוד שאפשר להזדהות איתו, על זה שהיא חיכתה 9 שנים, לדירה וקבלן וקבוצת רכישה והיו בלגנים, סוף סוף קיבלה את המפתח.
אז אחת, סליחה, 1-900-7299-99, 900 שקלים לאופטיקנה מחכים לכם, 1-900-7299-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. גל, בוקר טוב.
בוקר טוב, גל
ושרון.
שרון.
היי גל, בוקר טוב, מה שלומך?
אני קצת מתרגש.
הכל בסדר.
בסדר, אנחנו.
אין כמו 300 שקלים לאופטיקנה כדי לרקח את ההתרגשות. הקולקציה החדשה של משקפי קטליה עכשיו באופטיקנה. שני זוגות משקפי ראייה, רק ב-599 שקלים, כולל מסגרת ועדשות, כפוף לתקנון. ספר גל, מה הדבר שאתה מאושר בגללו? מה קרה לך ממש לאחרונה?
לאחרונה, זה קרה אתמול. אחרי שנתיים שהאוטו שלי היה מושבת, אוטו חזר עליי הביתה.
אחרי שנתיים
היה מושבת?
כן, בואי נספר מההתחלה. לפני שנתיים יש לי רכב בספנות, אוקיי?
איזה?
יש לי סיטרואן דיאן 79.
וואו, מה זה סיטרואן דיאן?
בוא
נסתכל בגוגל עכשיו, תראו איך האוטו נראה. אתם מכירים את הדשבורים? אז זה בעצם הדגם השני של הדשבור, שהוא בעצם התחרה ברנו 4 של רנו, אוקיי?
זה גם נראה...
רגע, משולחץ לי פה על הקאפסלוק.
זה נראה קצת אוטו אנגלי כזה בעיצוב שלו.
אוטו צרפתי.
לא, לא, אני אומר בעיצוב, אוקיי, אוקיי.
אוקיי, הוא יותר עם קווים ריבועיים מאשר הדשבור.
יותר ריבועיים, יותר מעוגלים, כן, הוא התחרה ברנו. ויש לי אותו כבר משהו כמו באזור ה-18 שנה.
וואו.
לפני שנתיים.
ואיזה שנה הוא, סליחה, אמרת 74?
79. לפני שנתיים, חלק במנוע שנקרא קרנק נשבר. אוקיי? קרנק זה חלק שבתוך המנוע שבעצם מעביר את התנועה מתנועה קווית לתנועה סיבובית.
כן. ההפך אגב.
לא. אוקיי.
למה? מהתנועה הקווית של הבוכנה שעולה.
הבוכנה ועולה.
אוקיי, כן, כן, ואז הוא מסובב את זה, זה, כן.
ואז נשבר הקרנק, להביא קרנק הזה, חלק הזה מחול עולה 1,000 יורו.
1,000 יורו, ולך תמצא חלק של הסיטואן דיאן שנת 79 שלך.
כן, ואז זה לא היה כלכלי, ואז עשינו מה שנקרא, ממש, באמת זה תהליך ארוך, אז עשינו איזשהו ישיבת חכמים, והחליטו שאני צריך להביא מנוע ולא קרנק, שזה יצא לי יותר, בסופו של דבר יותר זול.
מה?
כן.
איך?
אתה רואה, זה באמת, זה תהליך של לקח המון זמן, מצאנו מנוע, הבאנו מנוע מאולנד, אוקיי?
של הרכב הספציפי הזה כמובן.
של הרכב הספציפי הזה, הבאנו את המנוע מאולנד.
מי זה הבאנו? מה, אתה מדבר תמיד ברבים, אתם יש לכם חבורה של אספנים?
יש לנו חבורה של אספנים, שנקראת חבורת הדשבו, יש לנו, אני מעריך משהו באזור ה-30 חברים שיש להם
מפניות. ממש ישיבת חכמי התורה.
ממש,
ואתם
ממש,
כאילו תופסים תחת על מועדון החמש, אלה שנגיד ביד אליהו מציגים את המכוניות שלהם בימי שישי?
סוג כזה, כן.
זאת אומרת, אתם מתנסים, אתם לא שם בימי שישי.
יש, בדיוק, יש לנו חבורה משל עצמנו, עושים טיול כבר לכמה מקומות בעולם.
עם המכוניות?
כן.
שמשנים את המכוניות למקומות?
יש כך, עשינו טיול פעם אחת לחול לאירופה, שנסענו את המכונת במעבורת, ונסענו בתוך אירופה, ונסענו לפני, באזור החגים, נסענו לירדן, טיול בירדן, לסלע האדום, שזה היה חוויה מדהימה, אני לא הייתי שם, אבל ראיתי תמונות, וזה חוויה מדהימה.
אז רגע, אז הגיע מנוע? היה מנוע?
חיכיתי חודשיים בערך עד שהמנוע הגיע, אחרי שאותו כבר יושב, וחכיתי עוד חודש שירקימו לי את המנוע, ותמיד זה חסר חלקים, ופה חסר, תבינו שהייתי, עשיתי, פסעתי בשביל חלק ששווה 2.5 יורו, הייתי על הכביש 3 שעות, בשביל להביא את חתיכת גומיה הזאת למכונאי שלי, זה סיפור שלם, זהו, והאוטו הגיע אתמול, אליי הביתה.
אז רגע, אבל אמרת שנתיים.
מצטבר.
שנתיים מאז שהוא היה מושבת, מאז שהוא נשבר הקרנק?
מאז שנשבר הקרנק, שנתיים האוטו ישב מתחת לכיסוי, מתחת לעץ.
וואו.
ועכשיו הוא חזר, ומאתמול עד היום אשתי לא מדברת איתי. אני כועס עליי.
כי? למה?
כי אתה נמשך יותר לדיאן מאשר לאשתך?
אתם מכירים את הסרט מצוירים, את הסרט מצוירים שאתם רואים את הדולרים של הדמות רצה בתוך העיניים?
כן.
אז היא מתרגמת את הכסף, כאילו כמה כסף זה עלה, כאילו להביא את המנוע, להביא לשלם למכונאי.
אבל זה התחביב שלך, ואנשים, זוגות צריכים לפרגן אחד לשני לתחביבים, לשמוח שיש להם עולם פנימי עשיר. תגיד רגע, למה דווקא את הרכב הזה?
למה דווקא את הרכב הזה? בגלל שהוא... הוא מראה את הפשטות, יש ההמצאה שלו, כאילו מי שהמציא אותו זה יש את, מכירים את התורה של הבאוהאוס?
כן.
של המושבים.
מה זה הבאוהאוס?
זה ארכיטקציה.
זה בית ספר לאדריכלות בגרמניה, שעל שמו קרוי
הסגנון
הבנייה תל אביבים בשנות ה-30.
אז המכונית בנויה כשני מקשרות, יש לה את החלק התחתון, ומעליה בעצם את הקונחייה, את הרכב עצמו, החלק של הקונחייה של המכונית, איך שהיא נראית. היא מאוד פשוטה, עם מנוע של 605 סמ"ק, זה הכל.
605 סמ"ק, וואו, טוב, זה מנועים כאלה של פעם, כן.
בדיוק, כל המנוע יושב כמקשה אחת, זאת אומרת, יש מנוע, מעל המנוע יושב הגיר, בצדדים יושבים בעצם הברקסים, הכל כמקשה אחת, אין שם יותר מדי דברים מסובכים, הכל פשוט, הכל באמת, הכי פשוט שיש בעולם. המושבים זה כמו מושבים של, שאתם הולכים לים.
פשוט פשוט, אבל שנתיים, אוקיי, לוקח לתפעל אותו מחדש.
נכון, וזה עוד לא נגמר, יש לי עוד שם בעיית חשמל.
זה עוד לא נגמר, יש בעיות חשמל.
יש לי בעיית חשמל קטנה.
תגיד, ואתה בגישה של לשחזר הכל עם חלפים מקוריים?
הכל מקורי, הכל.
או לא לייצר או להתאים או דברים כאלה?
לא, לא, אנחנו.
זה אתה טהרן.
הוא יטוס לצרפת כדי להביא בורג.
כן.
בדיוק, אני טס עכשיו בקיץ לשוויץ, בשביל, יש מפגש עולמי, אני נוסע למפגש עולמי להביא עוד חלקים.
תגיד, זאת אומרת, אז אתה לא בעניין של כמובן רכבים אחרים, אבל גם לא של בדשבו, אלא רק את הדיאנים?
לא, דשו ודיאן, זה אותו, זה אותו משפחה. זה
אבל
אותו
הם מנוע, קצת שונות, לא?
הם קצת שונות, אבל הם אותו משפחה. זאת אומרת, אותו מנוע, אותו גיר.
אני
אותו...
זוכר, נדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, מבחינת סתם איזה פרט ריביה, שהקטע בדשו ואוים האלה שהם... יכולים לנסוע עם שלושה גלגלים אם אחד נשבר, נכון?
נכון, דרך אגב, אומרים שגם לא מתהפכות, אבל זה אגדה אורבנית.
כן, מתהפכות.
זה אגדה אורבנית.
כן, אני ממש זוכר אימג'ים כאלה של הרכב נוסע עם שלושה גלגלים.
שלושה גלגלים, כן, אבל עם קרנק הוא לא יכול בלי זה.
טוב, יפה, יפה מאוד. תודה רבה, גל.
בבקשה, בכיף.
יום נפלא.
יום טוב.
סע בזהירות.
בועז?
כן.
מה העניינים?
מצוין, מה שלומכם?
בסדר, נשארנו כזה בלי זמן.
נשמע מאושר, בוא נשמע למה.
אני סופר מאושר, אבל לפני שאני מתחיל, שרון, אני חייב להגיד לך, בתור מישהו שלא סובל ספורט, וטל כבר שמע את זה פעם, שאני חושב שספורט זה רע לבריאות, הפינה שלך בימי חמישי היא פינה אחת הטובות.
תודה רבה.
וזה מחברת אותי, וממש כיף לי לשמוע אותך.
תודה רבה, עכשיו עשית אותי מאושר.
שימחת, הנה, שימחת.
תודה רבה, שיהיה יום טוב.
אחד מאיתנו עשה שלומח.
אגב, גם בועז, אתה וגם גל, כל אחד מכם מקבל 300 שקלים לאופטיקנה, הקולקציה החדשה של משקפי קטליה, עכשיו באופטיקנה, שני זוגות משקפי ראייה, רק ב-599 שקלים, כולל מסגרת ועדשות, כפוף לתקנון. ספר בו, אז מה עשה אותך מאושר?
אז מה שעשה אותי מאושר, יש לי, אני מומחה בכירורגיה של היד, מנהל יחידה, היה איתי מתמחה בכירורגיה של היד תקופה ארוכה, ושנים כבר מן הסתם אנחנו ביחד, והוא סיים סוף סוף את הבחינות, כלומר הוא ניגש בדצמבר האחרון, ולפני שבועיים קיבלנו את התשובה שהוא עבר, והפך להיות מומחה מן המניין בכירורגיה של היד. מעבר לעובדה שכמובן זה משמח אותי שבן אדם תחת הכשרתי הפך להיות מומחה, ביום שבו הוא הפך להיות מומחה הוא יכול לקחת ממני כונניות. אז היום הייתי כונן 20 יום בחודש, מה שאומר ש20 יום הייתי מקורקע. אתם מבינים שמן הסתם אני לא יכול לטוס לחול, אני לא יכול לצאת לחופשים שרחוקים מבית החולים, אני לא יכול...
באמת, עד כדי כך לא היה מישהו שיחליף אותך?
לעשרה ימים בחודש היה מי שיחליף אותי.
כן, אתה 20 יום היית בכוננות... שזה כמובן שאתה צריך להיות זמין להקפצות של בית החולים, נכון?
בדיוק, זמין להקפצות, זמין לשיחות טלפון, צריך להישאר בבית חולים
וכל יום עבודה בלי קשר.
וכל יום עבודה זה לא קשור.
הוא לא רק קוננו גם...
6:30 עד 4 זה אוטומטי, מעבר לזה...
זה המרפאה, נכון? או מחלקה, איפה אתה?
אני מרפאות, מחלקות, ניתוחים, כל הדברים הכיפים.
ואז, זאת אומרת, בנוסף ליום-יום הרגיל, גם 20 יום בלילות להיות קונן, וכמה מתוך זה סתם? אתה יכול להגיד באחוזים, הוקפצת, נדרשת, תופעלת?
אז כמעט כל יום שהייתי קונן הייתי נשאר עד 6 בערב, בגלל שאני גר בתל אביב, שזה קצת רחוק מהבית חולים שלי, לא הרשיתי לעצמי לצאת הביתה, כי אם אני יוצא הביתה, בפקקים חזרה לבית חולים, אני לא אגיע בזמן להקפצה. אז כל יום הייתי נשאר עד 6, שמן הסתם... זה חלק מהתפקיד שלי. הייתי יושב ומחכה אם משהו יקרה שאני אזמין, ואז כאילו מתוך הימים שהייתי כן הולך הביתה בשש, הייתי מקפיצים אותי פעם בשבוע, פעמיים בשבוע.
לא נעים, כאילו עוזר ומרפא ומתקן ועבודה חשובה והכל, אבל חיים, חיים, צריך חיים.
הצמיח מישהו, מה שנקרא, התלמיד עלה על מורהו, אבל...
עוד לא עלה.
לא, אבל מבחינתו לא אכפת לו שיעלה לו.
כן.
אתה מבין, העיקר שיעזור.
התלמיד שלי מדהים, אני מת עליו, הוא מנתח חסד, יש לו ידיים נפלאות, אבל מה, לקח לו 3 שנים לעבור את הבחינות המזעזעות האלה שלנו? 3 שנים אני כבר מחכה שהוא יסיים.
היית נבחן במקומו.
3 שנים כי הוא לא הצליח בסבבים הקודמים?
כן, הבחינות שלנו הן בחינות קשות,
שזה ספציפית להתמחות הזאת?
כן, כי זה התמחות על, כלומר הוא כבר מומחה באורתופדיה, הוא כבר רופא מומחה הרבה מאוד שנים, אבל עכשיו הוא כבר עם התמחות נוספת בכירורגיה של היד. וזהו, ביום שהוא עבר את הבחינה אמרתי שאני לא יודע אם אני יותר שמח בשבילו שהוא עבר או בשבילי שהוא עבר.
ביחד, זה ממש לגיטימי גם בכנות להגיד שעכשיו אתה תעבוד בפחות.
מה זה עבוד? שתהיה יותר משוחרר בחיים עצמם, לא בעבודה.
בדיוק, כי יש את הדבר הזה שגם אם סיימת את שעות העבודה ויושב לך עדיין בראש
הפחד הזה,
שהמתח התמידי הזה שאולי, שכל טלפון הוא טלפון שמחזיר אותך לעבודה, שצריך איזה דרמה, איזה חירום, איזה משהו.
אתה לא יכול לישון ב-100%.
זה מעיק וזה מציק, והמשפחה שלי כבר יודעת שאם אני מתחיל לקבל הודעות וואטסאפ, 5 הודעות ברצף, סימן ששולחים לי תמונות מהמיון של מה לעשות.
וואו, תגיד, איך ישנים ככה בחירום? זאת אומרת, טכנית מעניינות, אתה שם את הטלפון על איזה מצב?
אין מצב, הוא זמין.
זמין? וזה טלפון שהוא יהודי לבית חולים?
לא, לא, אני כל לילה זמין, מדי פעם הייתי צועק על המשפחה שלי כשאחותי הייתה מחליטה לשלוח לי.
זהו, קבוצות משפחתיות, חברים, אני יודע, סתם אפליקציות ששולחות פושים, את הכל אתה שומע?
הכל אני שומע.
את קבוצת כירורגיה בבית חולים הוא לא יכול לשים על השטק, אתה יודע, כזה פתאום יש הודעות.
לא, אבל אני חושב שאולי שווה להחזיק שני טלפונים, רק אומר, או יש, אתה יודע, בשביל אחד בשביל ההקפצות ואחד בשביל החיים.
או עוד מומחה.
או עוד מומחה.
בדיוק.
מתי אתה מתחיל לטחון אותו? סליחה על השירות.
התחלתי כבר.
התחלת.
ביום שהוא עבר הוא התחיל לקבל
כונניות. אתה חושב שאתה חוזר הביתה לחגוג, אבל אתה נשאר פה בעצם.
ביום של אחרי הבחינה, הוא היה עושה את הבחינה ביום רביעי, ביום חמישי כבר הודעתי לו, יום חמישי אתה בבית חולים, תכין את התחת.
זה התמחות אחרת, אגב.
זה פקטולוגיה.
תודה רבה, בועז, שיהיה בהצלחה בחיים הקצת יותר רגועים.
כן.
תודה רבה.
ביי. טוב, נחלק, אני לא חושב שיש פה דילמה, מה לא?
בועז.
בועז?
כל כך פרגן, לא ניתן לו גם פרגון?
פרגן לך.
כן, מה אכפת לי מה משהו?
לא, אבל ההוא עם הקרנקים והסיטרואן.
בועז רופא, וזה לא יודע, איך שאתה רוצה, אבל אני, יש לי חיבה לבועז.
גם לי יש חיבה לבועז, אבל גם יש לי חיבה לגל.
אתה כן, אתה אוהב מכונה, אותי זה קצת ככה, אני בכל הביטויים שלכם נאבדתי.
אני לא איזה פריק של...
אבל נשמע שאתה מבין.
אז חצי חצי, שלום ולהתראות.
טל, אני לא נגד הומור.
אוקיי.
אוקיי. אני לא
נשמע שכן.
לא, לא, אני לא נגד הומור.
אבל?
ואני לא נגד הומור ירוד, או הומור גבוה, או באמת, הכל מתקבל באהבה. אני גם לא אוהב שמתנסים על תוכניות מסוימות. יש לכולם, ברוך השם, יש ריאליטי כזה, ויש ריאליטי כזה, ויש תוכניות יותר חכמות ופחות חכמות. ובכל זאת... יש משהו שהציק לי השבוע.
אוקיי.
יש תוכנית, אני בטוח שכולם מכירים, גולדסטאר. אני זוכר שאתה עונה שתיים הראשונות ראיתי, מאוד מאוד אהבתי, מה שנקרא הייתי באות, היום לא יוצא לי לראות, לא רואה את זה, ואני צוחק משם, אבל כן מופיע לי הרבה סרטונים, מופיע בכל מיני רשתות, הם עובדים טוב מאוד מאוד חזק במדיה. עכשיו אני מודה שיש שם דברים נמוכים שגם אותי מאוד מאוד מצחיקים. אני מודה כבל עם ועדה, ירון ברלד עדיין אחרי כל השנים מצחיק אותי, עושה אותן דברים, מה לעשות, הוא מצחיק אותי. אוקיי, אבל בין ההומור והצחוקים הגבריים וההומור אולי ירוד או אולי לא, שלפעמים מצחיק לפעמים לא, יש שם משהו שמתחיל להפריע. יש את הדמות, אני אומר בכוונה דמות, כי אני לא יודע מתי הוא דמות ומתי הוא בן אדם רגיל, קובי סוויסה, מכונה KS,
ווש ווש,
כן, שעלה לפרסום גדול, מה זה היה, חצי שנה, עם אותה תקרית שזרקו על חצרוני...
כן, כן, הוא כזה דמות, שזה מוכר את המכונות גילוח שיער, והוא, כן.
עכשיו, יש המון המון סרטונים שלו שיוצאים החוצה, והוא כאילו ממש מדבר, ואתה לא יודע, וזה סוד הקסם אגב של תוכניות ריאליטי ודברים כאלה, מתי זה הוא ומתי זה מומצא, מתי זה כתוב לו. והמעבר הזה בין מה שהוא מודע לעצמו ומשפיל את עצמו לבין מה שאולי המציאות שמתרחשת שם משפילה אותו, הוא מאוד מאוד לא נעים. יש תחושה עזה מאוד של כוחניות, ואתה יודע מה, אפילו בריונות, כי יש שם חבורה של גברים שיושב מסביב, אגב אנשים טובים רובם, לא ככולם אבל רובם, וכשהוא מספר את הדברים האלה וביודעין הם מבינים שהוא לא בדיוק על הרצף ההגיוני של הדברים, צוחקים ומסתלבטים עליו ואומרים בפניו הוא טיפש, הוא אידיוט, הוא דביל, וכל בדיחות, בדיחות, בדיחות עליו ועוד בדיחות, ואחר כך גם כשיש את הצילומים מול המצלמה, זה נקרא
טסטמוניאל,
אז גם יורדים עליו, אבל באופן משמעותי, אז אולי לא אכפת לו כאילו, אבל זו בריונות.
ברור שאכפת לו, ברור. תשמע, אני, האמת, ראיתי לא מעט פרקים מהעונה הזאת של גולדסטאר, מרוקו. הבת שלי הקטנה אוהבת את זה, ואתה יודע, שמה את זה, ויצא לי זה. ומודה, בהתחלה ישבתי, וואלה, נקראתי מצחוק.
לגמרי.
ואז אתה פתאום, התחושה הלא טובה, היא מטפסת עליך, כי אתה רואה שאתה מבין, היום קוראים לזה, אתה יודע, גבריות רעילה, אבל... אתה מבין שכל ההומור של הסדרה, העונה הזאת, הולך על הראש של קובי סוויסה. כן, ומילא אם הוא היה, ואתה גם מבין תוך כדי, שהוא לא...
הוא לא לגמרי, הוא לא 100%.
לא, זה לא... לא, בקטע... זה רע. זה רע, וזה אכזרי, וזה בריוני. אתה יודע, אנחנו חיים בעידן שבו כל כך מדברים ילדים בבית ספר על בריונות, על שיימינג, על התעללות, וכל כך זה נכנס למודעות, וזה תוכנית שכאילו בועטת בראש של כל הדבר הזה החינוכי 30 שנה אחורה. אז אנחנו מדברים פה היום, יצא שדיברנו כמה פעמים על שנות ה-80, וזה...
כן.
זה הומור של שנות ה-80. עכשיו, להגיד לך שבצורה כאילו הבסיסית ביותר, הפרימיטיבית, זה לא מצחיק, זה מצחיק. אבל שאתה טיפה שם תבונה על הדבר הזה, ואתה חושב, רגע, מה אני רואה פה? אני רואה פה התעללות. אני רואה פה התעללות בחסר ישע. וקובי סוויסה במובן הזה הוא חסר ישע, כי באמת לא בטוח שהוא בעצמו סגור על... מה קורה סביבו?
מתי זה עובר את הגבול?
מתי הנדמות, מתי זה? אתה רואה שהוא, ולפעמים הוא במצוקה אמיתית.
אגב, ראיתי סרטון של השבוע, טיפה שיותר נחשף, שטיפה מדברים איתו, בן אדם שעבר חיים לא פשוטים, הבנתי, אם אני מבין נכון, לפני 20 שנה...
אתה לא סתם נהיה ככה.
לא, לפני 20 שנה אחיו נרצח, והוא מספר על איך זה השפיע עליו, ואיך הוא עבר לדיכאונות וטיפולים ודברים כאלה, וכנראה שהבן אדם... עכשיו, שוב, בוא לא נתנסה.
זה לא קשור להתנסות.
לא, אני אומר, יש תוכניות ריאליטי, אבל גם, אתה יודע, גם בתוכניות ריאליטי הכי גרועות והכל, יש מקום ששמים את הקו, גם באח הגדול, תמיד שמים את הקו שזה לא יעבור, ויש לי תחושה שפה לא שמו.
אז תדע, אני שמעתי, הרי יש סיפור מוזר, וואי, אנחנו חייבים לסיים, אבל בעונה הזאת עם סמיון, סמיון הרי משתתף בעונה, אבל לא רואים אותו כמעט באף פריים, הוא נחתך החוצה לחלוטין.
הוא גם אף מוקדם, הבנתי.
נחתך כמעט החוצה לחלוטין מכל ה... רק בשוטים המשותפים שאי אפשר היה להימנע להבנתי.
כי למה?
הוא אומר שהוא פתאום מבין, והוא לא היה מוכן להשתתף בחגיגה על הראש של KS, שזה התעללות ב-KS, והוא לא היה מוכן... לגרסתו, כן? שהוא לא היה מוכן להשתתף בזה, ולכן בתור נקמה, כאילו, הוא נחתך החוצה לגמרי. הוא אומר, לא אכפת לי, קיבלתי את הכסף, אבל...
זה לא נעים, זה לא נעים.
זה לא טוב, זה לא... זאת אומרת, זה מצחיק שוב בצורה נורא נורא, כמו לראות אדם מחליק על בננה, אוקיי? אבל השנייה אתה מבין, רגע...
אבל אם הוא פתח את הראש, זה לא מצחיק.
ופה אבל זה משהו מכוון, וזה הכוונה ללעוג, זאת אומרת, המכוונות הזאת, היא הופכת את זה לאכזרי, והופכת את זה לרע בעיניי.
גם זה לא רק באקט של זה שזה קרה באותו רגע, אלא אפילו אחר כך בעריכה.
כן, כן.
בוקר טעים מאוד, בחסות רשת ישרוטל, המציגה את פסטיבל ים. סוף שבוע קולינרי במלונות ישרוטל באילת עם השפים המובילים בישראל. שף אורח מחול, סדנאות, הופעות ועוד. 9-11 במרץ, להזמנות כוכבית 5585 ובאתר ישרוטל.
אגב, מספר אחת מי שיוצא שם זה אלי רז. הוא באמת בחור טוב.
וואלה.
באמת. טוב, הבוקר, יאללה, שלחו לנו תמונות של ארוחות הצהריים שלקחתם איתכם היום לעבודה, או מה אתם מתכוונים לאכול, אבל תמונות שתצלמו עכשיו, תשלחו לנו בבקשה ל-054-999-4399, אם זה דברים מוגזמים, משונים, אולי מוזנחים, אולי גרועים, שלקחתם איתכם היום לעבודה כדי לאכול אותם, 054-999-4399. מה קורה, שרון?
בסדר, בסדר גמור.
יאללה, אז קיבלנו מלא תמונות של מאזינים, ביקשנו שישלחו לנו מה, איזה אוכל לקחתם איתכם היום לעבודה?
הם צילמו עכשיו, כאילו לא...
כן, שיצלמו עכשיו, אם זה, אם הם עדיין בבית, או שלקחו איתם.
ממבט ראשון, זה לא, אני רק אגיד ככה, לא משהו לעלות לאינסטגרם.
יש דברים, חבל על הזמן.
אבל בקופסאות אוכל, אלוהים לא ברא מזון על מנת שזה יצולם בקופסת אוכל של, של אימא מ, שנשארה לכם מסופה שעבר.
או של איזה טייקאווי שהוא שמע ששוב. אבל שמע, יש פה דברים טעימים.
יש פה דברים מעניינים
מאוד. כבר על ההתחלה מישהו שלח קינוע וחזה אוף, מנסים להתחיל לשמור כתב עם קריצה.
החזה אוף נראה, הוא גם מטובל. עסיסי
ובדיוק עם פלפל שחור כזה למעלה, והקינוע...
אבל הקינוע לא מצטלם יפה.
כי גם זה לא נטעם יפה, כן?
הקינוע...
אני גם יכול לאכול, אם זה... יש מתכון כזה טעים של קינוע עם חמוציות וזה, זה עובד, אבל קינוע זה בגדול לא טעים.
וואו, מישהו הביא פה... זה לא, קציצות דגים חריפות עם קוסקוס וברוקולי. עינת שלך לנו. זה דגים חריפות, דגים חריפים, כן, דגים חריפים לצהריים, זה נראה לי...
זה נראה פגז, מה? הוצא שלך את הירוק של הברוקולי. תראה אחד מעל.
כן.
יש לי בת זוג קולומביאנית, אז היום קיבלתי טאקו עם בשר ואורז מקסיקני לעבודה, החיים הטובים.
אבל הוא צריך למלא את זה.
את הטאקו הם ממלאים.
אבל זה לא ממולא כרגע.
לא, כי אחרת זה נספק בטאקו.
אז אני אומר, הבן אדם צריך לעבוד. הוא לא קיבל ארוחה, אתה יודע, לפתוח לאכול.
גם אהבתי את הטרמינולוגיה, אז היום קיבלתי טאקו. האם היא מכינה לו אוכל כל יום לפני העבודה, כשהוא יוצא ומכינה לו
קופסה? אהבה קולומביאנית. קודם כל, אני אוהב שיש פה, ראיתי יותר, נראה לי יותר מאחד, שיש קינוח תותים. אתה יודע כמה עולה קילו תותים היום?
מלא.
50. וזה ירד לאגב שנה שעברה על 60, כן.
תלוי באיזה תקופה, תלוי באיזה תקופה.
באזור ה-50-60. אבל אני מודה שאנחנו ב...
וגם יש שם אוכמניות, גם אתה רואה בקופסת תותים.
שאוכמניות זה עוד יותר יקר, לא?
לא, אבל עכשיו ירד. גם אלה שהם טיפה קצת בקצה, אז אתה יכול לקנות...
ויחד עם זה ש... עולב זה... מה זה? עולב פשוט הוא...
עולב.
אז חזה אוף ומג'אדרה אפורים.
זה נראה אחלה מול חמישת ארבעה תותים וחמש אוכמניות ב-200 שקל לתות.
יש פה משהו פשטני ונורא נחמד, זה על צלחת כזו חד פעמית, אני מתנצל, אל תפרסמי את התמונה הזו, אסור היום לפרסם תמונות עם חד פעמי.
למה החזירו? זה נהיה שוב לגיטימי.
לא, זה לא לגיטימי, פשוט זה יותר זול. לא בגט, לחמנייה עם לביבות מחנוכה, שהוא עדיין מכין לעצמו.
בפנים. לא נשארו מחנוכה.
לא, הוא עדיין מכין, שזה יפה, אני גם בעד, אתה יודע, שגם אוזני אמן, אגב, מבחינתי אוזני אמן שיהיה כל השנה.
זה נראה באמת קינקי.
ויש פה משהו אחד שלא נראה טוב.
מה?
מישהו שלח, וואו, זה נראה כמו כאילו לזניה, אבל זה סנדוויץ' של לחם מטוגן, סלמון באמצע, ומעל גבינת מוצרלה שנכנס לאפייה ולהתחה. אני בטוח שזה טעים.
מה זה טעים בטירוף?
אני בטוח שזה טעים. זה נראה החול, קודם כל. נתן מיץ מה זה צילם.
כי אתה, שיש לך דבר כזה בידיים, ואתה חושב אם לצלם או לאכול, אז אתה אוכל.
וואו, ראית את המנה הזאת?
כן, זה כותב הבן אדם, יש לי יום הולדת ואני צמחוני, אז זה מה שהבאתי למשרד, לפנק את החבר'ה.
בוא, אתה צמחוני, אתה תפנק לו, אתה תפרגן.
עכשיו... זה נראה סבבה.
לא, יש פה ככה, יש פלפל אחד ממולא
בגבינה לבנה.
גבינה לבנה, עוד אחד בטירס, עוד אחד בגבינה צהובה, ועוד אחד בזיתים,
אחד בפסטה ואחד בקוטג'.
אבל איך אפשר לאכול את זה? אתה לא יכול להחזיק את זה ולתת ביס.
גם הוא כתב שזאת רכבת, ואיך העיצוב? לא הבנתי מה העיצוב בזה של רכבת.
זו רכבת, ואז הוא שואל איך... כי זה כאילו... כמו מסילה אולי.
מישהו מתחת כותב, ששלחנו תמונה של הווק. אנחנו 10 חבר'ה בעבודה כל יום, בעבודה כל יום 50 מישהו צריך להכין משהו, אז היום הכנתי, שלא הכינו עד כה, היום הכנתי מוקפץ ברוטב דגים מזרחי.
מעולה, תשמע, זה נראה מעולה, הווק, נראה חדש.
מקווה שזה יחזיק עד ארוחת צהריים, כי זה מסוג הדברים שהם טיפה, אתה יודע, זה סופח את זה.
יו, יש פה מישהו מטביט.
כן.
חמותי עושה טביט.
כן.
מדהים, אני חולה על זה. אתה יודע, בסיר ענק, עצום, הם עושים, היא ובעלה, וזה מחזיר אותי יפה הביתה לשישי, בא לי שבת. צריך לעשות, יש קטיף טוטים ודברים כאלה?
אתה רוצה קטיף ביט?
לא, צריך לעשות קטיף ג'חנונים בשבתות. זה סטאר, אנחנו יכולים לעשות מיליונים.
אוקיי, בוא נסכם, שאתה תזרע אותם ותגדל אותם, ואני אחראי לשיווק, אוקיי, בסדר. מישהו כותב, וואו, זה נראה לי יפה. היום הראשון שלי בעבודה החדשה, מסתבר שכל מי שמגיע מכין ארוחה לכולם, אז הנה היום שלי. עכשיו, הוא העמיד פה פריסה שחלקה בורקסים.
זה נראה כמו פריסה בצבא.
אורז, מחוות שקשוקה, ענקי.
ענקי, אבל לא.
עם גבינה כזה למעלה.
ויש פה מלפון חמוץ בערימות, ויש פה גם ממולאים.
כן. הממולאים, עלי גפן מולאים באורז.
לא אוהב את זה, לא. מה זה לא אוהב? אני לא...
אתה יודעת שקוראים איזה יפרחים?
יפרחים?
כן, זה...
מאיזה שפה זה?
מירושלמית וחלק מהעדות.
אוקיי, טוב לדעת. יש פה מישהו אחר שעל הבוקר, כן, זה תמונות מעכשיו. עכשיו סיימתי לאפות שיפודי סלמון.
וואי, זה נראה טוב.
אז זה נמצא על מגש. לצד זה יש קציצות טונה ואורז בסמטי. שתי חברות לעבודה בדיאטה דגים. ולכבוד חמישי השקעתי עבורן.
יפה.
בוא נתחיל להשקיע גם בימי חמישי. יכול להיות נחמד. זה... לא, אוקיי. זה...
טוב, למי ניתן את הפרס?
אני חושב של... רגע.
מה, ללחם מטוגן, סלמון באמצע ומעל גבינת מוצרלה?
לא, דווקא לרוק נראה, זה ממש לעמוד מעל סיר.
עם הרוטל דגים מזרחי, עם הפסטה, עם הזה?
או זה או עם השיפודים, תחליט אתה. או נחלק ביניהם.
לא, יש לנו 300 שקלים, רגע, צריך לומר, לא 300 שקלים, אלא מכונת קפה מתנת רשת ישרוטל, המציגה את פסטיבל ים אילת, סוף שבוע קולינרי מוזיקלי במלונות ישרוטל עם השפים המובילים בישראל, מחול וסדנאות והופעות ועוד, 9-11 במרץ, הזמנות באתר ישרוטל, אז שרון, כן?
אטבית, אטבית, תן אטבית, 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 רק בגלל הבית. כן.
לא הסתבך עם חמותך.
לא, בדיוק, מאכל של רקים.
אז... אז מי ששלח את זה מקבל גם פולי קפה לחודש וגם מכונה של מותג בינז לחוויית קפה איכותי וטרי בבית וזה מתנת פסטיבל ים אילת של רשת ישרוטל סוף שבוע קולינרי מוזיקלי במלונות ישרוטל עם השפים המובילים בישראל מחול מסיבות, הופעות, סדנאות יין ואלכוהול ועוד ים הפתעות שוב זה קורה ב9-11 במרץ להזמנות כוכבית 5585 ובאתר ישרוטל כפוף למפורסם באתר יאללה, שיר אחרון.
ספיישל שנות ה-80.
שירים ישראלים שנות ה-80. לזכרו של הלונה גל.
עכשיו את יודעת היו סימנים אצלו תמיד את לא מופתעת התאווה הזאת אל קו האופק אל כביש מהיר תמיד היה לו משהו להגיד stir at your dad me khonit netzere u lo isha lean u khose
או לא היה. היה או לא היה.
בוקר טוב, מיטל קויפמן, עורכת וואלה סלבס, מה העניינים?
מה קורה?
מה שלומך?
אני בסדר גמור, טל, ברכות על הזכייה.
תודה רבה, תודה רבה. שיחקתי טוב, אני מרגיש ש...
כן, הוא נתן את גול כולו. אני
מרגיש טוב, קמת בסדר.
עמדתי בציפיות
של המאמן. בוא נגיד שהוא כבש את אותו מספר שערים כמו שהקבוצה שלו כבשה בדרך לתואר, ובכל זאת.
הנה בדיחה שלא הבנתי.
לא חשוב, לא, זה בסדר.
כי באמת נתניה עשתה היסטוריה בזכייה הזאת בגביע הטוטו, שהצליחה את כל המפעל הזה לנצח, תואר היסטורי וחוק כאמור, בלי לכבוש שער אחד, שדה, כן?
הם כאילו, זה נגמר משחק, 0-0, ואז עוברים לפנדלים. אז בעצם נתניה לא כבשה. אז
בכל הטורניר.
יכולת מאוד מרשימה.
בדיוק.
לעשות את זה. טוב. אז בשבוע שעבר טל הלינר היה לכמות ההופעות של אדל בספל.
והנה הייתה השם החם של השבוע.
בדיוק.
כן.
אז לרגל...
ספשייל אדל בספלוב?
לרגל התלונות ולרגל הוצאתה של אדל בספלוב לפגרה מהשבוע הבא, היום יהיה לנו ספשייל אדל בספלוב, אכן.
יש.
ארבעה סיפורים על אדל בספלוב ובני ביתה.
למה רק ארבעה?
שלושה קרו, אחד לא.
אוקיי.
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 הסיפור הראשון, מאץ, הבעל של אדל, היה לה תמונה של הבת שלהם רוקדת באיזו מסיבה, וכתב שהיא הרקדנית הגרועה בהיסטוריה, והוא מקווה שבהמשך החיים היא תעשה החלטות יותר נבונה.
בת כמה הבת?
שלוש.
אוקיי, זה גיל שזה בסדר דווקא טיפה
לסתלבט,
כי זה, אתה יודע, זה עוד, זה בחיוך. כמה שנים אחר כך, זה טיפה בעייתי.
מקווה שזה סטורי שנמחק, כאילו שהיא לא תראה את זה בעתיד. כן.
האינטרנט זוכר הכל.
גם נכון.
סטורי אחר שעדל העלתה, היא העלתה תמונה של הבן שלהם ליב, שהוא בן 7 חודשים. חבשה לו כובע קסקט משובץ וכינתה אותו גובה חובות קטן של אימא.
גובה חובות רומני. וואו.
כן. הוא גם ילד גדול. הוא בגודל של הילדה בת ה3. כאילו.
וואו. אוקיי.
לאדל יש עוזרת אישית, והעוזרת האישית שלחה לבעל של אדל הודעה כדי לנסות לתאם ביניהם דייט. כדי האימץ, ותדיע עוזרת האישית של אדל, היא רוצה שתלכו למסעדה, היא פנויה בימים שני ורביעי, כאשר כזה.
זה כמו בולוטוס הלבן, עם העוזרת האישית.
נכון.
נכון.
זאת אומרת, אדל פסבלוב, האמת שהיא יכולה לחכב בעונה הבאה של הלוטוס הלבן.
בול.
נכון,
היא ומאץ' נוסעים לזה.
במקום, טוב, לא נספר.
הנה משהו שלא ידעתי שאני רוצה בכלל.
כן, הנה.
רק על זה אני יכולה לחשוב. והאחרון, אדל עשתה אודישן לרוקדינים כוכבים.
אוקיי. האם מאץ' העלה תמונה של הבת שלהם רוקדת וכתב רקדנית הגרועה בעולם? האם אדל העלתה סטורי של הבן עם קסקט וכתבה גובה חובות מתוק של אמא או משהו כזה? האם העוזרת האישית של אדל שלחה הודעה לבעלה על כך שאדל רוצה לקבוע דייט, או האם אדל בספלוב עשתה אודישן לרוקדים עם כוכבים?
זה הגיוני. לתקופה שיש ככה אודישנים וזה.
אז ספשייל אדל בספלוב, והשקר הוא הדייט.
הדייט עם המטפלת, אתה אומר?
שהמטפלת, העוזרת שלחה...
העוזרת.
שלחה לבעלת ההודעה שאדל רוצה לקבוע את הודעה.
איפך מסתברה, אני הולך דווקא לרוקדים עם כוכבים, בגלל שזה נשמע הכי הגיוני, אני אומר שזה השקר.
אוקיי, אוקיי, והשקר הוא?
אוקיי, אוקיי, השקר הוא גובה חובות קטן של אימא, לא היה ולא
מברה. יפה, אבל.
אפשר, קרה גם קרה, בעולם המדהים של
וואלה, הם יקרו, אוקיי, בסדר, באמת עולם מדהים.
כן, כן.
הם באמת צריכים סדרה או משהו כזה.
הם חייבים.
אבא ספלובים.
שאלו אותה על זה, והיא אמרה שהדבר האחרון שהיא צריכה זה עוד מצלמות.
בכל מקום היא נמצאת.
אז לצערי זה לא יקרה. אבל נמשיך לקוות.
יבשות לי השפתיים, אני מת. סליחה, מיטל, מת. בא לי...
יש לי
סכין.
קבל לך טובלרון. לא טובלרון, לובלו.
לובלו.
גם טובלרון אם אתה רוצה.
טובלרון זה בהחלט כאילו יעיל יותר.
כן.
תודה רבה, מיטל.
מיטל, שפה שניים. ביי ביי.
ביי.
יאללה, סיימנו.
יאללה, תטפל וזה, תבוא רענן שבוע הבא.
בטח, בטח.
ברכות.
ביי.
בבוקר.